מליאה 5-23, ראשון ליוני 2023.
תנו לי ספור.
אין
עוד אף אחד פה? 17 או
16?
אני צריך 17. יש 17 איתי? עוד פעם. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12.
לא, 14, 15, 16. מנכ"לית המועצה, אין לנו כבר.
באמת? כמה חסרים בקוורום?
שניים.
שניים.
הוא אומר צריך 18. אנחנו 35. 17, צודק, 18.
הילד לא יכולה.
האמת, אנחנו 36.
35.
שישה. לא משנה, 18, ככה או ככה, זה 18.
תכף אנחנו נביא אנשים.
אבי שרבוסקי לא מגיע.
לא שם, לא נראה שהם צריכים קורא, הם עושים החלטות עם פנק, וואו.
אנחנו נתחיל בכל זאת. חסרים לנו שניים בשביל קורא. אני מקווה שלא נבזבז את כל הישיבה הזאת בגלל הדבר הזה. תנסי להביא עוד שניים בכל אופן.
אפשר לעשות את הצבעות טלפוניות.
אמרתי לך, אנחנו תנסה להביא את זה. מה?
אתה לא רוצה להתקשר, אתה מבקש שלא? לא נעשה או ש...
לא, לא, אי אפשר. צריך נוכחות פיזית של חצי משהו.
אפשר לעשות...
אבל היועץ המשפטי לא הגיע, אז אף אחד לא... היועץ המשפטי לא הגיע.
יש לו הנכדה שלו, מסיים את י"ב היום.
תכף, תזבי, תזבי, תכף, רק תתגיע לזה.
הוא התכוון להגיד שהוא לא פה, אז נגיד שאני
יוצא. הסופה, טעינו בספירה, זה גם שיטה. טוב. יש לנו... אסור לספור במניין, אתם יודעים. אומרים, משיח את עמך וברך את נחלתך ובריאים ונשאים עד העולם.
לא הבנתי מה אמרת.
מצטטים פסוק מתהילים, שיש בו 10 מילים. ואם על כל אחד יש אחד, אז יש מניין. כך עושה, לא סופרים אחד, שתיים. מה?
אם מגיעים לשבע עמודים, אז הוא עושה מניין?
עוד זה חובה שיעורים האלה.
מה? כאילו גם פה אתה תצטרך, יהיה פסוק של 36 מילים, שזה יהיה...
רוצים? אישו רוצים שיעור עליו? אגב, לא בעיה. אני יכול להביא לכם פסוק גם של 360. לא חשוב. אישור, יש לנו היום אישור פרוטוקול, הצגת דוח כספי של המועצה ל-2022, נמצאים פה הרי חשבון. אישור תבחיני תמיכות, אישור בקשות עובדים לחל"ת, אישור מינוי לוועדת איכות סביבה, אישור תב"רים, ויש לנו דיווח עומק, דיון עומק על הנושא של הבנייה במועצה, ותומר נשאר איתנו פה. לספר לנו כל הפרויקטים של הבנייה, וגם לימור איתנו פה בשביל לספר לנו על החלק הקשה של הבנייה. אומרים שה... לא חשוב. החלק הקשה של הבנייה זה התכנון והאיסוף של התקציב, ובסוף הביצוע לא מספרים את זה, זה תומר, נותנים לנו לעשות וזהו. אבל יש לנו גם את הפירוט פה של הפרויקטים, אנחנו נשאר לא מעט פה. אז אני מתחיל באישור הפרוטוקול. אני אצא מהנחה שאנחנו נצליח לגייס עוד שניים איכשהו, ואנחנו נצא מישיבת המליאה הזאת. צריך.
יש לנו עוד 20 דקות, גם מוישה מגיע גם אילת פאר.
זוכים את ההשגות.
הם פשוט תקועים בפקקים.
לא, בסדר. הם מגיעים אפילו בסוף. בבקשה, זה דוח כספי.
אנחנו נסיים את שמונה.
מי?
רבע לשמונה.
תתחיל, תראי כמה שיותר לגמרי. אנחנו ניתן עכשיו לאלון, אתה מציג? בבקשה. הדוח הכספי, סיכום שנת... לגבי הפרוטוקול, לא יהיו הערות ואין הערות פה, אנחנו נראה אותו כמאושר, אנחנו נלך לדוח הכספי.
מחכים רגע למצגת. מי
מטפל
פה?
מחכים
רגע למצגת שתגיע. מי? שאני שולח את המצגת. שאני אלחם על ה... לא הבנתי.
איפה מצגת?
מצגת. שאני רגע שולח את המצגת.
טוב, אז בואו נשיר שיר. מי מוכן?
אני בינתיים עד שיגיע. אתם רואים באמת היועץ המשפטי לא פה, באופן חריג, הוא תמיד פה. הבת של מאיה מתגייסת היום או משהו? לא,
לא מסיימת כיתה י"ב, היום זה מסיבה.
לא יודע, מה? אז מה ששאלה אם אפשר להשתחרר, אני שחררתי אותה, אני הסכמתי, ואנחנו לא צריכים אותו לאישור דוחות כספים, אנחנו צריכים אותו לתבחינים. התבחינים הרי זה תבחינים שהם עשו, אבל הוא הסביר לי שזה אותם תבחינים ששנה שעברה, שאין שינוי ושאין שום עניין מיוחד, ואנחנו שלחנו לכם את זה בזמן, ואני מציע לאשר אותם. אני בעצמי לא עברתי להם מחדש, אבל שאומר לי, בבקשה, תבחיני, כפי שאושרו על ידי, ב-2023 אושרו על ידי הוועדה המקצועית, התמיכה מובאים בפני המליאה, נבדקו על ידי. אני מאשר כי תבחיני התמיכות לשנת 2023 תואמים את הוראות הדין, לרבות לעניין השמירה על עקרון השוויון. בקש להביא חוות דעת זו בפני חברי מליאת המועצה לקראת הדיון בתבחיני התמיכות לשנת 2023. אנחנו חייבים לאשר את זה, כי זה התקציב של המרכז הקהילתי וכל המערכת של החוגים בנויה על זה, ואני מציע שאנחנו נאשר את זה למרות שהוא לא פה. כתבת מכתב, אני קראתי לכם את המכתב. מי בעד לאשר את התבחינים כפי שהם היו קודם? יש מישהו שמתנגד? לא. עוד שני אנשים יגיעו, אז גם השיח חוקי ההצבעה הזאת. נצרף אותם לעניין הזה, יש לנו בינתיים לדוחות הכספיים.
טוב, ערב טוב לכולם. אני אתן סקירה על התוצאות של 22.
תגיד להם שהגיעו.
מאזן מציג את הרכוש ואת ההתגלויות של המועצה. היתרות החשובות, כי יש פה הרבה מאוד מספרים. קרן לעבודות פיתוח, היתרה שבה 37 מיליון שקלים, הייתה 32, זאת אומרת, הקרן גדלה בכ-5 מיליון. בתברים, יתרת תברים נטו, התברים כידוע זה עודף או גירעון זמני, העודף 35 מיליון, אחר כך נראה את זה, לעומת 39 מיליון, זאת אומרת, קרן גדלה והיתרה בתברים גדלה, עבודות בוצעו, וקיים עודף מצטבר של המועצה בתקציב הרגיל, סכום שנצבר במהלך השנים היה כ-2 מיליון וגדל ל-2.5 מיליון שקלים. מעבר לזה, הקרנות המתוקצבות מייצגות בשני צידי הדוח את היתרות שהושקעו בחברות, בתאגידים העירוניים, בבר לב, בחברה הכלכלית, יש פירוטים לזה. וכנגד כספי הפיתוח שאנחנו רואים פה, שמסתכמים בכ-72 מיליון שקלים, יש לנו בעצם כסף צבוע. כסף צבוע שמיועד אך
ורק לפיתוח. גם
אסתר הגיע. יתר הרכוש בהתחייבויות.
גם צנח הגיע.
פחות מאמין.
הוא בקוורום. עכשיו הגיעו יותר מדי.
תגיד להם לכל ביתה.
לא צריך. גדול אתה. כן, יש, אבל הגיעו עוד. גם מוישה לבי, הילד, אני אגיד לילד.
זה רק היה מסכנין?
באמת?
התקציב הרגיל, ראשון לראשון, 31 לדצמבר, כל הפעולות השוטפות שמבצעת המועצה, ההיקף שלהם כ-300 מיליון שקל. תקבולים וסכום דומה בתקבולים, אחר כך נראה גם השוואה לשנה שעברה. אפשר לראות פה בעצם את השירותים הממלכתיים, שזה שירותים שהמדינה נותנת לרשויות. אתם תבצעו, אני אתן את חלקי. העלות שלהם כ-200 מיליון, בעיקר חינוך ורווחה. התקבולים מהם כ-146 מיליון שקל. 48 מיליון שקל זה בעצם סכום הסבסוד שנותנת המועצה מתוך כספי הארנונה שלה. יש גם את השירותים המוניציפליים שהם מוגדרים כשירותים מקומיים, העלות שלהם 48 מיליון, התקבולים 15 מיליון, יש פה סבסוד של עוד 32 מיליון שקלים, תשלומים לא רגילים, מייצגים א', הפרשות בארנונה, ב', פנסיה תקציבית, ג', גם העברה לקרן לעבודות פיתוח. סך הכל שנת 22 מסתיימה בעודף של כ-0.5 מיליון שקלים. אפשר לראות שבהשוואה בין...
רגע, יש פה שאלה.
כן.
איזה הוצאה יש למועצה על פנסיה תקציבית? לא הבנתי.
פנסיה תקציבית זה
יש שני מושגים, יש פנסיה תקציבית ויש פנסיה צוברת. פנסיה צוברת כל חודש מפקידים צ'ק בקופת הפנסיה. פנסיה תקציבית זה עובדים ותיקים שהיו בעבר, שיצאו לפנסיה וקופת המועצה משלמת להם את הפנסיה.
קופת המועצה? זה קופת המדינה?
לא, קופת המועצה. קופת המועצה. זה שיטה שהופסקה, אבל יש לה עוד איזשהו נתח שמשלמים אותו לעובדים שהיו אז ויצאו לפנסיה. אין יותר מושג של להיכנס בפנים של פנסיה תקציבית.
זה אני יודעת, את כל זה אני יודעת. אני שואלת, הרשות המקומית משלמת את הפנסיה התקציבית, היא לא מקבלת את זה מהאוצר? זה מתחיל לא בצינור?
היא מקבלת את זה בעקיפין דרך מענק האיזון, אבל להזכירך שיש גם מועצות שאין להן מענק איזון. ואלה שיש להן לא מקבלות את כל מה שהן אמורות לקבל. זאת אומרת שבמקרה הטוב אתה מקבל חלק, במקרה הפחות אתה לא מקבל בכלל.
לא, במקרה שלנו, החלק שאנחנו כן מקבלים דרך מענק האיזון הוא בערך 80%. לא?
וזה צבוע?
לא, פחות מ-80%.
פחות, 75-80%. לא, אבל זה 75-80%. ממספר, אגב, שהוא באופן יחסי למועצות אחרות, מספר נמוך. זאת אומרת, זה לא, אני ראיתי היום את הדברים האלה. יש פה אנשים שעבדו פה שנה אחת, בשנת 92, או לא יודע מה, שמקבלים פנסיה תקציבית, או לא רוצה להיכנס לכל הזה, אבל זה חוק. אנחנו מקבלים דרך מענק האיזון, בגלל שאנחנו מקבלים מענק איזון, קרן הארנונה, אגב, עשוי לשנות, כל מיני שינויים מהצפויים, הם יכולים מחר להפסיק את זה. אנחנו מקבלים 75% היום, בעבר קיבלנו 85% ו-90%. ככל שאנחנו, מה שנקרא, מתקדמים. אגב, אם כבר תפסתי את הקשב, אנחנו נכנסנו פה למליאה הזאת, חברי המליאה הזאת, שתקציב השוטף היה 200 מיליון, שבקרנות היו פחות מ-30 מיליון. התקציב עכשיו הוא 300 מיליון השוטף, ובתוך הקרנות יש לנו יותר מ-30 מיליון. זאת אומרת, אנחנו הגדלנו בגס, בשליש, גם את השוטף וגם את זה, אנחנו נגיע גם בתקציב הפיתוח, ואני מתאר גם מה הולך עם תקציב הפיתוח. המצב טוב. כשהמצב יהיה עוד יותר טוב, אז הם יזרקו לנו עוד את הפנסיה התקציבית הזאת. זה מה שהם עושים.
רק בקשר לפנסיה התקציבית, אם כבר הפסקנו, ראיתי שאת
עלות הפנסיה של מסגרת...
לא, 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 זו השאלה. השאלה היא על הפיצויים שמשולמים.
אין פיצויים. לא, אין פיצויים.
הייתה שורה?
כשעובד יוצא לפנסיה תקציבית,
אז אני... לא, כשהוא יוצא לפנסיה תקציבית. אין לו פיצויים?
שעת אני אענה. עובד כשיוצא לפנסיה מקבל פדיון ימי חופשה, שיש תקרה של 55 ימים, יש איזשהו אחוז מתוך ימי המחלה שהוא לא ניצל, ויש את הפנסיה התקציבית. הפנסיה התקציבית היא תחליף לפנסיה צוברת, היא כוללת מרכיב של פיצויים וגמל עובד וגמל מעביד. אבל בשונה מפנסיה צוברת שיש 5% או 6% שנותן לעובד, בפנסיה תקציבית כל הסכום משולם על ידי המעביד, למעט 2% שמופקדים באיזושהי קופה חיצונית. זה מרכיב של פנסיה תקציבית. אין תשלום של פיצויים בנוסף. הפנסיה היא גם הפיצויים וגם המעביד. כמו פנסיה צוברת, רק שהיא לא מופקדת, היא...
לא רשומה שורה שלא מופרשת לקרן ותלקח מהמזומן של המועצה? יש לך את זה מודפס, אני אמצא.
לא פה.
טוב, אז אל תפריעו, תמשיכו.
לא, אני חושב שאני... נדמה לי שאני יודע למה אני מתכוון. מה הייתה השאלה?
אני חושב שזה נדמה.
עכשיו לפיצויים,
אלה שיוצאים
את התקציבים,
אם יש לנו
קשה.
לא, אלה
שמצוברת. אז ברשותכם, כדי שלא יהיו באמת. יש ביום בדוח הכספי שאומר את הדבר הבא. התחייבות המועצה בגין חופשה שנתית, כל העובדים ביחד, כל ימי החופשה שלהם מוכפלים בעלות של המשכורת של כל אחד ואחד. ההתחייבות שווה 3.6 מיליון שקל. זאת אומרת, ביום 31 דצמבר, אם הייתי צריך לקלוט את ימי החופשה, הייתי צריך לשלם 3.6 מיליון שקל. סעיף ב', הרשות מפרישה את מלוא ההפרשות הנדרשות לפנסיה צוברת. זאת אומרת, שיש רשויות שהן מפקידות רק 6% על חשבון ה-8.3, ואז נוצר 2.3 שהוא פער. במועצה אזורית משגב משלמת את כל ה-8.3, זאת אומרת, אין, לא קיים פער כזה. והסעיף השלישי שמדבר על פדיון ימי מחלה לעובדים מעל גיל 50, שווי של זה 4.3 מיליון שקל.
היא שאלה לגבי משהו שקשור בפיצויים, כי היא קראה אותו בביאור, ואני פשוט ציטטתי, ואולי אני מקווה שהבהרתי את הדבר.
אני רוצה לדבר בעניין הפנסיה התקציבית, כדי להגיד את זה במילים פשוטות ולא במילים מורכבות. יש לנו 7 מיליון שקל בשנה שאנחנו משלמים פנסיה תקציבית, אנחנו מקבלים מול זה כנראה איזה 5 מיליון שקל בערך דרך המענק האיזון, שהוא תלוי מחושב לפי הגובה הפנסיה התקציבית שלנו, ואת השאר אנחנו סופגים בתוך התקציב השוטף שלנו, שזה פחות מ-1% אחד מהתקציב, אבל זה קיים וזה מעיק. וזה מספר שהוא יחסית קטן. בזמנו, אני זוכר שעשינו פעם כשהיינו מודאגים מהעניין הזה לפני שהיא. הבעיה היא ברובה אחרי, כי כל העובדים החדשים שנקלטו מעל 97, ושזה מעל 90% מהעובדים, אין את העניין. יש כמה בודדים, אגב, שנשארו שלא יצאו לפנסיה, ויש כאלה שיצאו, שזה כבר תוחלת חיים, אנחנו משלמים, אנחנו סוחבים את הדבר. זו בעיה שהולכת בקטנה. בשיאה שאני ניתחתי אותה, זה היה 80 מיליון שקל. אני באמת העליתי את השאלה אם לא כדאי לעשות לזה איזושהי קרן, איזושהי משהו, והתשובה היא לא. כי ההפך, כמה שזה יותר בשוטף, אז יותר סיכוי שהמדינה תרחיב את זה. זה מה שאת בעצם שאל, אבל זה בעקיפין, זה מחר בבוקר, יכול משרד הפנים להגיד, אתם עשירים, הוסיפו לכם ארנונה מפה, תורידו משם, לא יודע מה זה. יכולים לתפוק, כמו שעושים לנו, אגב, בבינוי של בתי ספר, או שאתם עושים לנו, זה כל הזמן. מקטינים, ורווחה. רווחה זה יותר מזעזע. שיש ילד חירש, למשל, שההשתתפות בהסעות שלו הוא 75% לפי חוק, אבל הם נותנים פחות. זה קורה. אבל בגדול, הנושא של הפנסיה התקציבית פה, זה לא מהותי, זה לא עובר את הרף של מהותיות, של להיכנס לא מבחינת הסיכון, לא מבחינת ההיקף, לא משום מבחינת, גם לא מבחינת ההתפתחות.
כן, כן, יש.
רק להשכלה, העלות של פנסיה תקציבית נורמטיבית שנקבע על ידי משרד הפנים, 4% מנפח התקציב. זאת אומרת, בסדרי הגודל של משגב זה עד 12 מיליון שקל. אז משגב נמצאת במקום בהחלט בסדר מהפנייה הזאת. אפשר לראות בהשוואה בין תקציב וביצוע 21-22 שיש גידול בנפח הפעילות מ-265 מיליון לכמעט 300 מיליון שקל. אנחנו רואים את שורת ההכנסות.
אבל יש גם אינפלציה. זה לא
בכך גידול, זה... אני מדברת על הגידול ב... זה נכון, אני מסכים איתך לחלוטין, יש אינפלציה, היא גם פוגעת במשכנתאות ובכל דבר. בכל זאת אנחנו רואים שהגידול שחלקו נובע מאיזשהו שינוי ברישום של פטורים של משרד הביטחון, יש נתח של כ-9 מיליון שקל שבעצם הם בסך הכל איזשהו שינוי רישומי, אבל יש גם הכנסות חד פעמיות שהתקבלו. אפשר לראות שדווקא מה שגדל זה השירותים הממלכתיים, יותר ילדים, יותר מוסדות, וגם הכנסות, וגם הוצאות, בעיקר בפרק החינוך. אפשר לראות, אם מסתכלים על עוגת ההכנסות, שהשירותים הממלכתיים מהווים כ-50%, 49%, השירותים המקומיים בהכנסות, 5%. המענקים גם 5% והארנונה 37%. זה בהחלט נתח משמעותי. המדינה היא פחות משמעותית בתוך ההכנסות של נסיעה. שזה לא טוב וזה כן טוב.
אפשר לראות בארנונה כמה זה מתעשייה וכמה זה מהתושבים?
כן. יש לך את זה, לא?
כן, כן, יש את זה. כאן אנחנו רואים את צד ההוצאות של התקציב. רק בשביל... קודם כל לראות את השינויים בנפחים, אנחנו רואים במקביל גם בהכנסות וגם בהוצאות. מה שכן יש כאן בתשלומים הלא רגילים גידול, שנובע בעיקר כתוצאה מהעברת סכום לקרן לעבודות פיתוח. זאת אומרת, המועצה לקחה 13 מיליון שקל מהתקציב הרגיל ושמה אותם לטובת הקרן לעבודות פיתוח, ואתם בעצם מחלקים את זה לתברים. אנחנו רואים את השירותים הממלכתיים גם כן כגורם שהיה בו שינוי יחסית מהותי, כמו גם בהכנסות, גם בהוצאות. אותם 49% שהיו פה, זה יצא לי קצת מאחור, אבל זה 65%, וזה בהחלט השתתפות נורמטיבית, כי כמו שאמר דני, ההתחשבנות מול המדינה היא 75%, 25%. אם ההכנסות הן כ-50%, אז 65% זה בהחלט אחוז סביר, זאת אומרת, המועצה פועלת לפי אמות מידה שהן סבירות. מבחינת המימון שלה. השירותים המקומיים, אם אתם זוכרים, הם היו 5% בהכנסות, 16% בהוצאות. ה-11% פער זה בעצם סיבסוד של המועצה. הוצאות המנהל של המועצה 4%, הן בהחלט נמוכות ביחס למקובל. אם יש איזשהו מפתח, אז 15% נקבע כרף של מועצה שמקבלת מעמד של רשות יציבה, כן או לא, אז 4% זה בהחלט אחוז נמוך. פירון המלוות של המועצה גם נמוך, 1% בסך הכל מנפח התקציב.
תסתכל רגע לעניין הזה, פה המספרים הדרמטיים פה במועצה אזורית משגב שמפרידים אותם מכל מועצה אחרת, זה שמנהל כללי או כספי הוא 4% בזמן שהתקן הוא 15, זאת אומרת פחות משליש, מבחינת היעילות נקרא לזה של מקבלי המשכורות פה בהנהלה של המועצה, והפירון מלוות שזה 1%, שזה בעצם 0, בזמן שהתקן פה מעל 10%, לא כמה תקן של פירון
מלוות. זה דבר שמשתנה, אבל 5-6% זה...
5-6% זה פה האינפלציה, זאת אומרת כל מי שיש לו 5-6% זה קפץ לו ב-20% השנה. אנחנו זה חסר משמעות בעניין הזה.
יש לנו פיקדונות, יותר
גבוהים,
אבל
ההפך,
מרוויחים.
כן, זה נכון.
טוב
לנו
אינפלציה,
בקיצור.
אם זה שומר על ערך הכסף, מה שמקבלים על הפיקדונות. טוב, עזבנו את התקציב הרגיל ועברנו לתב"רים. התב"רים בעצם זה תקציב רב שנתי, כל שנה נצבר, אחר כך נראה את הסכום המצטבר. יש בו תקבולים שהם חלקם מתקבלים מהמדינה, וחלקם הם מקורות עצמיים, מקורות עצמיים לקרן עבודות פיתוח, גורמי מימון נוספים. המועצה לוקחת גם הלוואות כדי לממן את הפרויקטים, היא משתמשת בקרן עבודות פיתוח. סך כל התקבולים בשנת הכספים היו 55 מיליון שקלים, והעבודות שבוצעו היקפן כ-60 מיליון שקלים. עכשיו בתב"רים אין אחידות, אתה מבצע פרויקט גדול, אז הנפח גדול. פחות פרויקטים, אז הנפח קטן, אבל סך הכל המועצה באזור ה-60 מיליון שקל עבודות פיתוח, ואם בשנת 21 נותר עודף זמני של 3 מיליון, אז בעצם השתמשה בו המועצה בשנת 22, אבל אמרתי, התבר תמיד מסתיים באיזון, אז אין משמעות לא לעודף ולא לגירעון.
אפשר לראות אבל ירידה במקורות של המדינה.
אז אמרתי שזה דבר שהוא ארעי, אתה בונה בית ספר, אז המדינה נותנת יותר.
זה הבקשות שהגשת לו.
לגבי היקף הביצוע המצטבר של התב"רים, בסוף שנת 22, סך הכל התקבולים 310 מיליון שקלים, זה נפח של תקציב רגיל, והעבודות שבוצעו 274 מיליון שקלים. היתרה נטו בתב"רים 35 מיליון, בעצם מורכבת משני סוגים, תב"רים שיש בהם עודף, שעדיין עבודות לא בוצעו במלואן, ותב"רים שבוצעו ומחכים לכספים לקבל 10 מיליון. היתרה נטו 35 מיליון שקלים.
איזה תקופה הצטברת?
היתרה מצטברת. מאז פותח תב"ר, אתה מתחיל לצבור אליו הכנסות ואתה מבצע פעולות. אז בתחילת השנה היקף הביצוע היה 334 מיליון שקלים, והואיל ונסגרו תב"רים בהיקף של כ-120 מיליון שקלים, נשארנו עם יתרת ביצוע של 275 מיליון שקל בסוף השנה.
אנחנו יעילים או שזה פשוט עוד לא הוצע וזה יצא שנה הבאה?
זה מקרי.
איך?
הוא אמר, זה מקרי.
זה משתנה.
תב"רים.
המילה הנכונה פה היא שמרנים. זאת אומרת, אנחנו משלמים לספקים בשמרנות, ולכן נצברים לנו לפעמים עודפים, אבל בגדול זה לא, אנחנו לא רוצים
לא כשמרנים.
אנחנו רוצים את העבודה. זה לא איזה עסק. וגם ההפך. זה שאין לנו פרויקטים שמומנים בהלוואות, זה לא איזשהו ערך, זה ערך לא לפגוע ביציבות, אבל זה לא ערך לא לבצע עבודות ולא לקחת הלוואות, כי לפעמים זה כמות כדאי, אנחנו דיברים על זה
לפעמים. הקבוצה השלישית, שזה חשבון אחד בעצם שהוא מחולק לקבוצות משנה, קרן העבודות פיתוח. הקרן העבודות פיתוח זה חשבון שצובר כספים לטובת פיתוח, ואתם פה מחלקים אותו או מחליטים עליו, כמו שיש גם בהמשך הישיבה, לטובת פרויקטים. אז בתחילת השנה היתרה הייתה 32 מיליון שקלים, בסוף השנה 37 מיליון. היקף ההכנסות 22 מיליון שקלים לעומת 17 מיליון שקל, ומה אנחנו רואים פה? אנחנו רואים פה את היטל ההשבחה. היטל השבחה כסף שמתקבל עבור השבחת מקרקעין, 11 מיליון שקלים בתחילת השנה, לעומת כ-8 מיליון שקל בסוף שנה. יתר היתרות לא כל כך השתנה, מה שכן השתנה זה בעצם אותו סכום שנכנס לקרן העבודות פיתוח, 13 מיליון שקל שדיברנו על התשלומים שעברו מהתקציב הרגיל לקרן העבודות פיתוח, והם בעצם הגורם לגידול בקרן. זאת אומרת, כסף שיצא מהתקציב ומחכה בקרן העבודות פיתוח לטובת פרויקטים של מבצעת המועצה. ההיקף הכספי של המועצה המסתבר בתקציב הרגיל, הבלתי רגיל ובקרן העבודות פיתוח הוא 350 מיליון שקל, לעומת 325 מיליון שקל. אם בשנת 21 היה איזשהו מינוס כי הקרן העבודות פיתוח קטנה, אז שנת 22 יש בה פלוס שבעצם מוחק את אותו מינוס. יש לנו ככה, 0.5 מיליון שקל ראינו עודף בקרן העבודות פיתוח, גירעון זמני בתב"רים של 4 מיליון וגידול בקרן העבודות פיתוח של 5.3 מיליון שקל. סך הכל 22 הייתה שנה חיובית, המועצה גם ביצעה עודות, גם הגדילה את היתרות שלה.
אני רוצה לשאול משהו, דני. דני, כשמעבירים את תקציב שוטף לקרן,
היתרות של הארנונה. יש לנו פה יתרות פיגורים ויתרות שוטפות. אז יתרות הפיגורים בתחילת שנת 22 הסתכמו ב-17.5 מיליון שקלים. ובסוף השנה הוברה של 16 מיליון שקל. הגבייה הייתה 2.25 מיליון שקל, ניתנו הנחות, היו גם חיובים נוספים. יתרה קטנה. לגבי 22 אנחנו רואים שהחיוב שהוציאה המועצה, 81 מיליון שקלים, התווספו אליו חיובים נוספים, וגם ההנחות אנחנו רואים שיש שינוי מהותי, מ-8 מיליון ל-16 מיליון שקל. דבר שקשור בשינוי ברישום של נכסי משרד הביטחון, שגם יצרו גידול בחיובים וגם גידול בהנחות. כאילו מה שנרשם פה כתוספת בחיובים, גם ניתן בגין הפטור, ולכן אנחנו רואים פה גידול במספרים. הגבייה הסתגמה ב-90 מיליון שקלים. הגבייה השוטפת הותירה פיגורים של 8 מיליון שקל. 8 מיליון שקל ועוד היתרה שהייתה משנים עברו, מסתכמים ביחד ב-25 מיליון שקל. סך הכל אחוז הגבייה של המועצה 92%, וזה אחוז גבוה. המדינה קבעה כיעד 83%, אז מסגר בהחלט נמצאת במקום טוב. אחוז הגבייה מהפיגורים יותר בעייתי, מסתכם ב-12% בלבד.
אנחנו נמצאים בהליכים משפטיים נגד כל מיני
מקומות. מאוד 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 אינטנסיבי, כן. והיתרות...
גם רפאל, גם משרד הביטחון. אז הסכומים הגדולים פה זה לא האנשים. זה משרד הביטחון ורפאל. רפאל זה נגמר, אני דיווחתי על זה, רפאל נגמר. משרד הביטחון לא נגמר ואין לו בטוח מתי ייגמר.
מה זה משרד הביטחון? מה זה משרד הביטחון? מה זה רפאל נגמר? רפאל זה רפאל, מה זה משרד הביטחון?
משרד הביטחון זה בסיס הקטנה.
זה הבסיסים?
זה בסיס התחמושת בארגמל.
והבסיס לא?
הימ"ח. מה עוד יש לנו?
זהו. גדנ"ת צלמון אולי?
מה?
מה עם גדנ"ת צלמון?
גדנ"ת צלמון אמרתי. גדנ"ת צלמון אמרתי, בסיס התחמושת והימ"ח. זה הבסיסים הצבאיים.
הם
משלמים בפיגור של בין 3 ל-6 שנים. ואחרי הליכים משפטיים שעולים בין 50,000 ל-500,000 שקל.
אז זה לגבי ארנונה. הנתון האחרון שאנחנו נראה פה זה את עומס המלוות של המועצה. כמה שיש עומס, בסך הכל 14-15 מיליון שקל. המועצה ממש, תסלחו לי שאני אומר את זה, לא צריכה לקחת הלוואות, אבל היא לוקחת אותם משיקולים של מענק איזון, כי יש איזושהי תרומה להלוואות שלוקחת המועצה בתוך תחשיב מענק האיזון. עובס המלוות של המועצה הוא 7% והוא... דיברנו קודם על פירון מלוות, זאת אומרת 7% יותר מתאים לשלום השנתי במסגר זה הסך הכל המצטבר. אחוז המלוות של מסגר הוא כמעט ולא קיים, 7%. ראיתי מסמכים של משרד האוצר לגבי רשות איתנה עד 60%. שאתם נמצאים במקום טוב.
מאוד טוב.
במקום שמרני. טוב זה כבר שיפור.
מי הביאו לנו
גם פרויקט טוב?
יש שם עבוד יתר גם, יש, בהחלט.
טוב, הנתון האחרון...
הביאו פרויקטים.
פה בשביל לעשות דברים, לא בשביל...
הנתון האחרון מדבר על העסקה של המועצה. 582 משרות שמעסיקה המועצה, מתוכם פנסיונרים בפנסיה תקציבית, 42 משרות.
דנים, כמה עובדים התחלת את ה...
לא יודע, האמת.
כל המלוות
עשה היה עושה
כלום.
נכון.
אבל הגורם הגדול, חברים, הגורם הגדול פה זה חינוך.
כמה מתוכן זה כל המורות?
מערכת החינוך 416 משרות. 416 משרות, מתוך 580, כאשר ה-580 זה כולל 40 של פנסיונרים. זאת אומרת, 420 חלקי 540, סדר גודל של כ-80% מהמועסקים.
זה העובדים
האמיתיים.
העובדים האמיתיים זה כמה? 100? 100
מצד. 400
עובדים בחינוך שמקבלים את המשכורת. אגב, יש עוד 400, יותר מ-400 עובדים בחינוך שלא מקבלים את המשכורת.
120 עובדים.
אמיתי. לא, אבל תוסיף, יש, תשמע, מספרים מתעתעים. במרכז הקהילתי יש 400 עובדים שם. מרכז הקהילתי. היה לנו תרגיל של החקל, שהיינו מסיקים דרך החקל את הסייעות, וזה הפסקנו את זה, הם התמספו לפה ל-416, אבל זה מתעתע, זה מספרים מתעתעים. יש לנו, אם רוצים, כל מי שפרנסתו תלויה בצורה כזאת או אחרת על זה, עם הוועדים המקומיים ועם הזה, אתם מגיעים לאלפי אנשים. כן,
אבל עובדי מועצה בעצם יש 120...
עובדי מועצה שאנחנו באמת מעסיקים אותם והם באמת נטו מועצה והם לא קשורים איזשהו שירות, איזשהו שירות חובה ושזה... יש פה 100, אבל במרכז הקהילתי יש 400. במרכז הקהילתי זה לא חובה. זאת אומרת, במרכז הקהילתי אנחנו לכאורה מחליטים. פה אנחנו לא... על הסייעות אנחנו לא מחליטים, זה משרד החינוך מחליט. התקנים מחליטים. אנחנו רק מבצעים, אפילו לא מחליטים כמה משלמים להם, לא כלום, לא איך מעסיקים, מה התנאים, כלום.
זה תגיד אחר,
זה לא ממש עובדים, אבל בכל אופן, לא משנה, גם 42 פנסיונרים האלו, אין מה לעשות עם המספר, זה מי שמת מת, זהו.
גם חכה לא רשומים, כל התאגידים של הרשות לא רשומים, לא מרחבים.
נכון, לא, בחכה זה כבר זניח מספר העובדים, בקולחי משגב זה לא זניח, במרחבים זה לא זניח, זה עשרות. זה עוד כזה, עוד 100 כזה. נגיד, לא... במרכז הקהילתי זה מספר גדול.
כולכם מסגב אם זה מנגנון קטן.
אז כן, גם החקל קטן, מה שיש
לנו.
לא, זה לא...
אני אגיד דבר, אחוז השכר במסגב הביא הדוח הכספי 36% מן התקציב. 36% כשאתה מחזיק בתי ספר על יסודים, זה לא רק. סך הכל הוצאות השכר במסגב, אני לא אגיד שהן נמוכות, אבל הן בהחלט סבירות ביחס להיקף של מועסקים במערכת החינוך. זה לגבי הדוח, אם יש לכם שאלות. אז מילה אחת רק לסיום, אני אספר לכם שכללי חשבונות ברשויות אומרים שהכנסות עד 30 לאפריל יירשמו על בסיס מצטבר, הכנסות ממשרדי ממשלה. זאת אומרת, ביום 30 לאפריל אתה חייב לסגור את הספרים ולערוך את הדוחות הכספיים. הדוחות של המועצה נערכו ביום 30 לאפריל, זאת אומרת ששני ולימור, ביום שאפשר היה לסגור את הספרים, הספרים יסגרו, ולכן אנחנו גם מביאים את הדוח להצגה בזמן שהוא זמן...
בסגרה.
זמן אמת, אז ישר כוח.
זה כבר כמו חברה בורסאית.
על ההתקנות,
זה לא. בסדר, לא, לאגף כספים, לאגף כספים, לא מחיאות כפיים, לא.
שני, כמה זמן
את עובדת
פה?
אני עובדת
פה איפה את גרה?
אני
גרה
שני.
בהצלחה.
אני מקבל כל חודש משני כזה התקומות.
כולנו, לא חודשי.
טוב, יש לנו קוורום?
יש לך.
כן, כן, יש לך, שמה זה, כן.
יפה, אז אנחנו עד עכשיו עשינו שני דברים, אני חוזר עליהם.
תודה, תודה.
עד עכשיו עשינו שני דברים, אנחנו עכשיו הולכים להצביע לאישור הדוחות הכספיים שכרגע הוא נתן את הפירוק.
לא,
לא צריך להשמע. לא צריך להצביע, בסדר. אבל כן צריך להצביע על אישור פרוטוקול קודם. וכן צריך להצביע על האישור של התבחינים, דיברנו קודם לתבחינים, הקראתי איזה מכתב מעורך דין ואישר התבחינים של ההשתתפות בעמותות בנות וכו'. אז בבקשה ברשותכם, מי בעד לאשר? יש מישהו שמתנגד? לגבי הדוחות הכספיים, הם מוצגו, נרשם בפרוטוקול שהם מוצגו, לא צריך להצביע לאשר.
אני מבקר של משרד הפנים.
טוב, מבקר של משרד הפנים, ראינו את ההערות שלו שבוע שעבר. אז יש לנו עכשיו את הבקשות עובדים לחל"ת.
התבחינים לבד.
מירב יצאה רגע. אז בוא נלך לעשות שיעור תברים. עושה שיעור תברים.
דניאל, הוא לא הראה את ההתפלגות של הארנונה, וזה מעניין אותי.
זה נכון, מספר קריטי אגב. מה שהיא שואלת זה מספר קריטי, התייחסנו לזה אגב כאן בדוחות
הכספיים.
יש לנו, אולי לימור יותר זוכר, זה בערך 17 מיליון.
אולי יש גרף.
מה?
הכל, מה?
רגע, שנייה.
שואלת יהודית מתוך...
שנייה, שנייה. כמה ארנונה מגורים יש לנו בשנה? 30?
בסביבות 40 מיליון שקל.
וכמה ארנונה עסקים?
בסביבות
38. והמשימה שלנו, התחלנו
ב... לא, לא, התחלנו בפער שלילי ואנחנו סוגרים את הפער. אגב, אם נעבור את ה-50%...
אל תגידו, אחר כך הלכו לקרש.
לא, לא, יש לנו, לא, דווקא זה לא, לא יקחו, כי יש לנו את
ה-50% השנה. זה נכון, אבל אני חוזר, אני חוזר. רשות... העמק, חברים, עמק ישראל לא מקבלים מענק. למה? כי אצלם יש הרבה הכנסה מעסקית. אנחנו יש לנו יחסית לסכנין, יש לנו הרבה ארנונה עסקית. בסדר? יחסית למטה אשר ולישראל יש לנו מעט ארנונה עסקית, יחסית לתושבים, למספר התושבים. אני לא מדבר על מקרי קיצון, כמו תמר וזה, אבל במועצות אזוריות. מרום הגליל, גליל תחתון, מעלה יוסף, מהשכנים שלנו, אני לוקח בזה, הם כולם פחות מאיתנו. זאת אומרת, אנחנו במצב של על הקסקס של להיות נחשבים כאלה שהמענק איזון שלנו יהיה בסיכון.
ניקח יותר
עכשיו. כן, לא, אין פה, זה נכון. זאת אומרת, זה לא שאנחנו באיזשהו סיכון, אבל אנחנו משחקים פה על האיזון בין הדברים. בגדול, הארנונה שלנו עסקית לעומת מגורים הוא 50, אנחנו שאפנו להגיע ל-50% ואנחנו כמעט הגענו. כמעט הגענו.
מה עם לשם? האם לשם כבר נמצא בתוך זה?
בפה בטח. אחרת היינו ב-30, ברור.
כבר משלמים בשוטף?
כן. לשם גמור, רק משרד הביטחון.
מה המגמה הרב שנתית?
מגמה הרב שנתית תלויה בשני דברים. אחד, שלושה דברים, אני אדייק אותם. אחד, זה העתיד של רפאל. בסדר? כי אם רפאל באמת הולכים לכיוון שהם חושבים שהם הולכים. אז זה דרמה, זה הכפלה. זה אנחנו נהיה מיד נהיה ב-60-70% עסקי. כן, מבחינת עסקים. בסדר, אבל לא יודע, אני לא יודע מה הולך לקרות. הדבר השני, בסדר, הדבר השני זה בר לב, בגדול. זה לא, תרדיון יכולים לבנות יותר. שזה 10 מיליון שקל יכול להוסיף לנו, שזה משמעותי מבחינת ה-40 מיליון, זה מה שאנחנו גובים. אבל הכסף הגדול זה בבר לב, ובר לב זה במגמה ובצמיחה, ושם בטוח, שם בטוח תהיה צמיחה. אנחנו ב-25 שוב שלנו, זה כמו כל תרדיון. זה לא, אגב, זה גם כמו כל לשם.
הגידול של לשם יהיה אינקרימנטלי, הוא לא יהיה גידול, לשם לא תפקיד את עצמה ב-5 שנים.
אז גם הגידול שלנו, של התושבים, הוא אינקרימנטלי בהגדרה. אז ככה שאנחנו מסודרים. הדבר השלישי שיכול להשפיע עלינו, וזה יכול להשפיע לנו רק לרעה, זה כל מיני ועדות חלוקות הכנסות שפונים ומבקשים להתחלק בארנונה של רפאל, כפר מנדה או קאוקב. או להתחלק בארנונה של המחצבה בשפרם, ביר מקסור ושפרם, או להתחלק בארנונה של הבסיס, אגב, גמל, זה מחולק עם קיסרא, עם ג'וליס ועם ירק.
אלבון לא עושה לך דרמה?
לא. יעשה דרמה, אבל לא בארנונה, זה לא בהיקפים כאלה, זה לא... זה, תשמעי, לשם ופרלב, זה...
20 דונם, זה כמו... כן. זה כמו החברה הזאת של...
כמו, בדיוק, כמו מגרש אחד.
מגרש אחד.
אבל
אמיר,
זה לא כמו 20 דונם בדרך כלל, זה בניין שאתה תבנה.
לא, זה משהו אחר, זה משהו אחר, אבל זה לא ארנונה.
מתייחסים לארנונה מהעסקים, זו הייתה השאלה, לא דיברנו עכשיו על המודל עסקי שאומר...
לא, מודל עסקי זה משהו אחר, זה משהו אחר, שגם שם, גם במודל עסקי, יש בזה איזו חלוקה, כי בסוף היום אנחנו לא... אתם יודעים, בהרבה חברות היינו מדברים מה המטרה של החברה וזה, אז היו צוחקים ואומרים יש שלוש מטרות, רווח, רווח ורווח. אבל אנחנו לא. אנחנו, יש לנו מטרות אחרות בכלל. תכף נגיע לכפר גמלאים למשל, ודברים, תכף אנחנו נראה שפה, מה אנחנו באמת עושים. בואו נראה את הטברים.
טוב, אין לנו הרבה
טברים,
זה בעיקר
הרשאות
משרד החינוך, משרד השיכון, התכנון של ההרחבה החדשה של מורשת, כרגע זה ממומן על ידי מורשת. ויש לנו תב"ר שהקמנו לשיפוצים בקיץ בקמפוס, מתוך העודפים שנצברו אצלם. יש להם כבר תוכנית מסודרת, 622 אלף שקל. תומר מלווה אותם.
מורה לך.
טוב, אז גם תעשה
עצמך, אני, אפילו שהוא סיבור לציבור, לא, 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 פעם ראשונה. נו, תגידו, הפעם החלטנו שלה כאלה.
אתה מוכן לזכור את הסעיף הזה? ונלך, נעשה לו אחת.
לא, לא. זה יש לבוחר.
צריך להצביע על זה.
בוודאי. שנגיע למצב שיש ארנונה מהעסקים כל כך גבוהה שיקחו לנו את מענת האיזון.
אז כולם מאשרים את התבר? אז בבקשה להצביע על התבר.
מי בעד השם?
כולם, רק אתה.
מה זאת אומרת להסכים?
לא, כי הוא מכבר 18.
מה זה להסכים?
אז כן, זה...
אני שמעתי, אבל...
חלט, חלט.
אביתר לוי. אנחנו... אמנם אנחנו בסוף הקורס...
בוא נצביע, ומתחיל פה דיון אחר.
לא, לא. אמנם אנחנו בסוף הקורס...
מה אם ראיתי יד?
על בעד התברים,
מי
בעד התברים? לא, הצבענו. אנחנו צריכים להצביע על שני דברים טכניים, ואז להתחיל לדבר על השקעות, ותומר פה אני אציג לנו את הבינוי. תהיו מרוכזים. אביתר לוי, נציג מליאה חדש, יחסית, ממורן, הסכים להצטרף לוועדת איכות סביבה, אנחנו צריכים לאשר את ה... הצטרפות שלו, ליתרת הקדנציה הזאת, בהצלחה. מישהו מתנגד?
לא.
ממורן. יש...
לא הצבענו על השבוע שבא...
לא. דיברנו על זה בסוף, איזה ועדה, בקיצור, לא.
חלט, אתה לא אומר?
חלט, כן, תכף מירב תגיע ותגמור את החלט. בואו נעזוב את החלט עם רגע, כי אני אפילו לא יודע מי זה. ותומר, קדימה, בואו. כולם מכירים את תומר, מנהל אגף הנדסה.
לא, לא, אתה צריך להציג אותי. כמה שנים אתה כבר רואה את
כמה?
כמה?
זה
מה
שחשבתי.
לא, זה... אתה
עושה את זה כבר שקט.
הוא
למד במשרד.
7-8 שנים?
נציג קצת פרויקטים ממה שאגף הנדסה מתעסק איתו. השתדלתי לא פרויקטים שהם פחות ממיליון שקל או דברים שהם ביישובים, אלא יותר פרויקטים שהם משמעותיים לכל המועצה, לכל היישובים. אז הפרויקט הכי גדול שלנו כרגע זה פרויקט הדגל מאחורי הבילון, שם מרכז בריאות, פרויקט של 2,500 מטר מרובע בשלוש קומות, כ-27 מיליון שקל. יש קבלן שהיום סוף סוף התחיל לקדוח לקלון סעות בשעה טובה.
הוא היה מציע יחיד?
לא, דווקא במקרה הזה היו לנו עוד שני...
לא, לא אמרתי כלום.
אל תכנסי לזה, אל תכנסי לזה.
ניצלנו. יש לנו תקציב קטן יחסית, 3 מיליון שקל ממשרד הפנים. קרנות ומלווה של המועצה. אנחנו עוד מנסים לגייס תקציבים מנגב גליל, ממשרד השיכון, מכל מי שנצליח. יש לנו חוזי שכירות כבר, גם לקופת חולים כללית, גם למכבי וגם למרפאות השיניים.
סליחה שאני קוטעת, כמו זה היה 27 מיליון בתקציב שלנו, זה לא היה פחות, לא?
כרגע, כי זה בלי ההלוואה הנוספת, אנחנו מנסים לגייס עוד כספים.
מי שלא רואה...
זה בלי בצד, זה בלי בצד. כל האקסלים...
יש שם איזה עתיקות פתאום נמצא. מי שנוסע פה לאחרונה במרכז שירותים, את רואה שגידרנו את זה, גם כבר יש פה מכונת פיזוח מנצות, זה פה אנחנו נמצאים מבני המועצה. אני מקווה שכולם מאופסים. אנחנו כמובן מוסיפים מגרש חניה מאוד גדול, 114 מקומות חניה, גם פה יש לנו חניה.
זה יהיה חיצוני, לא
תת-קרקעי? לא, לא תת-קרקעי, אנחנו עוד לא הגענו למצב שהם בחירי החניה פה, כמה קומות מממן דבר כזה? שלוש קומות, איפה אנחנו נראה את התוכנית? יש לנו פה בערך פי שלוש מקומות חניה ממה שהתקן דורש, אבל אנחנו יודעים שיש לנו מצוקה גם היום, אז אנחנו למעשה מרחיבים את הקומות חניה. כשבקומה, בקומת הקרקע, שהיא למעשה חצי קומה, כי היא קצת חפורה, כאן יש לנו קיר תומך למעשה, וכל זה מעין קומת מרתף, כ-800 מטר מרובע של מכבי פלוס קפיטריה של כ-200 מטר מרובע, מעליה קומה מלאה של כללית כ-1,000 מטר מרובע, ומעל, בקומה השלישית, למעשה בסטריפ הזה, זה האזור הזה, קומה שלישית של מרפאות שיניים ועוד משתמשים נוספים.
זה פרטי, נכון?
זה פרטי? מרפאת שיניים למעשה, המרפאה שעובדת פה היום זכתה בחוזה שפרסמנו, ולמעשה גם תשלם הרבה יותר וגם תפנה לנו מבנה פה שנוכל גם אותו להשתמש
בו. ידוע איזה שירותים יתנו המרפאות האלה, אם זה יש עוד...
לא לגמרי.
שיקום, סיעוד.
בגדול זה השירותים שהם נותנים פה היום ויותר מורחבים. כלומר, אבל לא יהיה פה, אין פה נניח מרפאת נפש או דברים כאלה.
לא מקצועים.
פשוט עוברים מהבניינים.
לא, זה למעשה הם עוברים והם מרחיבים את השטח שלהם בערך פי שתיים, אז יוכלו רפואת נשים וילדים, זה אני יודע שיש להם.
תאריך נו, תאריך גמר.
תאריך גמר, אנחנו מדברים על כתוב. כן, סוף 24, בערך שנה וחצי למבנה של שלוש קומות, אנחנו נשתדל להקדים את זה.
מאוד אופטימי.
פרויקט גדול נוסף, מבנה בית ספר קציר, מי שיודע, כל האזור של מתחם גליל, החדגר, אנחנו הורסים אותו, למעשה כבר הרסנו, ואנחנו מקימים שם מבנה גם כן גדול מאוד של 3,600 מטר מרובע, כ-23 מיליון שקל. גם שם הקבלן התחיל, זה אותו קבלן, זה גם אותו קבלן שבונה לנו את יסודי לבון, הוא גם בונה לנו עכשיו את אולם ספורט בלבון, וגם את ההרחבה ביסודי מורשת. מחמוד אל חפז.
קבלן מאוד גדול.
כן.
אז... נחזור לפה, אז זה המבנה של הבית ספר, ארגמן, טורקז, הספריות, זה החדגר, מרכז המוזיקה.
ואיפה מה שנהרס את
הרוב? כל האזור הזה זה המתחם גליל.
כן.
ופה אנחנו מקימים את המבנה, זאת החניה החדשה שגם אותה אנחנו צריכים להרחיב עד למבנה. ואנחנו כבר גם כן עם קבלן שהתחיל לגדר, אנחנו רואים פה כבר כל ההריסות של המבנים הקיימים. וזאת הדמיה של המבנה החדש, שלמעשה זה המבנה של החדגר, מי שמכיר אותו. תהיה פה אפשרות כניסה באותו מפלס עם העליות שעולות לבניין החדש.
איפה עברו כל הכיתות שהיו פה? איפה עברו כל הכיתות?
מצוקה מאוד גדולה עכשיו, יש בקמפוס. כן, אבל...
היום נפגשנו אגב עם מנהלי בתי הספר. זה 18 כיתות. עכשיו, איפה הם עכשיו? ה-18 כיתות האלו, אז חלק מהם הם בחדגר שהולך להפסיק להיות כיתות, בערך חצי, וחצי מהם הם בערך, בוא נגיד בשנת הלימודים הקרובה, לא כרגע, הם יהיו בכל מיני אלתורים, כל מיני מקומות בתוך המרחב של בית הספר שהם מאולתרים, שאגב יש לו קמפוס, זה חלק בבית הספר השני דווקא וכו', יש לנו פה מצוקה גם בעומר, מדובר פה על קציר, אבל באסיף
גם כן יש מצוקה בסופו של דבר. זה הכל בעיות טובות, כן? זה סימן שיש לנו הרבה ילדים, ולא מעט ילדים בינתיים. זה לא צפוי, אגב, איזשהו פיצוץ אוכלוסין, אגב, בכמות הילדים. אבל ה-18 כיתות האלו, זה יפתור את הבעיה שקיימת היום. שאנחנו בערך במחסור של 9 היום.
מה,
תביאו קרפיים?
מה?
לא, אנחנו למשל, היום עשינו סיור שם, אז חדר מנהלת ומזכירה שלה, אנחנו שוברים שם את הקירות והופכים את זה לכיתת אם. שאנחנו מחפשים מקום למנהלת, אז אולי אנחנו נעשה איזושהי סגירה באזור הספרייה של גבס קטן למנהלת. אנחנו מוצאים כל מיני אלתורים כאלה.
הם יהיו יצירתיים רק שנסיים עכשיו. זה מאוד חשוב, זה אין דרכם.
לא, זה 9 כיתות מתוך כמה יש שם? באיזה...
בכל הקמפוס יש 70 כיתות.
תומר, העניין הזה שיש לנו מספר פרויקטים גדולים אצל אותו קבלן, איך אנחנו מנהלים את הסיכון הזה של... דרך השלושה פרויקטים, איך זה עובד,
ביטחונות? קודם כל זה קבלן שבנה לנו גם את מבנה אביב בקמפוס. אגב, הוא בנה גם את המבנה הזה שאנחנו יושבים לו עכשיו.
לא, התשובה המדויקת היא שאנחנו חווינו פעמיים פשיטת רגל ובריחה מהארץ של קבלן באמצע העבודות, בשני המקרים לא הפסד. שני המקרים לא הפסדנו.
כל הזמן הכסף
אצלנו. אנחנו לא...
אין לנו תשובה.
כן.
החשיפה היא לזמן, לא לכסף. זאת התשובה האמיתית, הניסיון מלמד, כן.
בנוסף לכל זה, זה קבלן טוב, אם זה היה קבלן...
זה חוץ מזה, אבל זה תמיד, זו שאלה, זו הנקודה שצריך לדעת. זאת אומרת, אנחנו רגילים לזה, עשינו את זה, עברנו את המבחן של התוצאה, וזה עברנו את זה. נדפקנו בזמן, נדפקנו לפעמים באיכות, הסתבכות עם פרטים, כל מיני חיבורים וזה, אבל לא נדפקנו בכסף. לא, אנחנו לא משלמים.
הוא זוכה במכרזים, זה מכרזים.
כן, בטח.
ודאי.
הוא מלווה אותנו.
בסדר.
עוד קצת על פרויקטים שהם לא, מה שנקרא, מגה פרויקטים מבחינתנו. אז יש לנו פרויקט שהתחיל כבר עכשיו, יש קבלן בשטח, חיזוק בית ספר יסודי סלמה. כנגד רעידות אדמה. אנחנו מתכננים מבנה קבע לבית ספר יסודי במעלה צביה. מתכננים מבנה קבע ליסודי גליל באשבל. תיכון אנתרופוסופי, בשניהם כבר למעשה יש לנו תוכניות, הצגנו את התוכניות למשרד החינוך, ואנחנו לקראת שלבי אישור שלהם. תיכון אנתרופוסופי ביודפת, אותו דבר שלב אישור של תכנון. פרויקט מאוד גדול ומורכב בטופוגרפיה קשה. ממש מתחת לבית ספר יסודי עודד ביודפת. יש לנו גם את החיזוק של מבנה הרגמן בקרוב.
כל זה עם לוח זמנים? הדברים שכרגע תיארת.
כן.
עם לוח זמנים?
כן, לוח זמנים הוא של משרד החינוך.
אין לי שום של משרד החינוך, אז אתה לא מקבל את ה...
לוח זמנים תמיד בכל מבנה החינוך הוא של משרד החינוך. אם אומרים לך, תתחיל עכשיו או שלא תקבל את הכסף, אנחנו מתחילים. הם אומרים לך, אל תתחיל עכשיו כי אין כסף, אנחנו לא מתחילים. זה הכל.
אבל זה לוקח כמה
שנים. נכון, אבל כשזה בא, זה בא תוך שבועיים.
אבל דני, אנחנו נקבל איזשהו מושג.
מתי זה יקרה?
כמה זמן זה לוקח?
אני יכול לתת לך מושג מתי זה יקרה, אני אגיד לך. בחינוך המוזהב, הסיום של התכנון ייקח לפחות שנתיים, והביצוע יכול לקחת גם 3-4 שנים אחרי זה. באשבל, חצי ממה שאמרתי. התכנון ייקח שנה, שנה וחצי, לגמור את זה, והביצוע שנתיים אולי אחרי זה. אני מחסתם עכשיו בגדול ובגס, אל תתפסו אותי בזה, למרות שזה
בהקלטה. זה היה אחות.
יודפת, כמו, קצת יותר מתקדם ממעלה צביה. קצת יותר מתקדם, והמדינה שם תלחץ, כי היא אישרה את זה כבר לפני שנתיים, שנתיים לפני. אז זה כנראה יהיה לפני מעלה צביה, אז זה בתוך החלון הזה של 3-4 שנים. תקן אותי אגב אם אני טועה, כי אני סתם לא נותן לך. חיזוק בית ספר יסודי.
לא, גמן בקמפוס, זה מותנה בזה שנשלים את מבנה קציר, שהתחלנו אותו עכשיו. כי זה המבנה הכי גדול, למעשה השני הכי גדול בקמפוס, הוא גם כן 18 כיתות, ואנחנו צריכים...
אז זה ייקח לפחות 4 שנים. הרחבת בית ספר יסודי מורשת, זה כבר מתחיל ביצוע, זה ייקח שנתיים. הרחבת בית ספר סדי הר שכניה, לקראת פרסום מכרז, ייקח, נשאלה, פחות משנתיים. תוספת כיתות בית ספר סדי עודד ביודפת, בתכנון, זה כמו זה, התכנון
ייקח שנתיים, בביצוע שנתיים. דווקא קל, תוספת כיתות יותר, לא?
יותר...
בינוי כיתות גן ביישובים, מכמנים שרקות, זה כל אחד לפי, ה... לפי ההתקדמות שלו. פלך, אני יודע, הכי מתקדם לדעתי, לא?
פלך, יש... לא. הכי מתקדם זה שורשים, כי יש לנו יותר בנייה, יש הרשאה תקציבית. פלך, יש יותר בנייה.
כל זה ביחד, 90 מיליון חברים.
מציין כל הפרויקטים,
אנחנו שואפים,
כל שנה, יושבים על אגף הכספים.
במשרד החינוך, בשביל שתבוא השאלה, יהודית הזאת, היהודית הזאת. ה-90 מיליון שקל הזה, אנחנו שואפים תמיד שזה יהיה 90% משרד החינוך ואנחנו רק 10%.
למה? זה גם יישובים?
זה תמיד פחות.
שואפים, שאיפה היה.
80.
דני, לגבי הרחבת בית ספר, לגבי הרחבת בית ספר, רק שנייה. אם נעשה סגר, כמה ילדים יהיו, כי בינתיים מספר ילדים קטן בקיצור מסגרות.
לא, זה לא משנה.
אם יש כדאיות בכלל להגדיל את
זה. זה לא משנה, זה לא משנה. הרחבת בית ספר אחד. ואישרו לנו משרד החינוך, אנחנו מבצעים.
זה על חשבון, הכל על חשבון משרד החינוך.
מה שאמרתי, כן, בדיוק זה מה שאמרתי, זה אכן החשוב. עוד פעם, 90 מיליון שקל מדובר פה. זה פרוס על 7 שנים, בסדר? מה שאנחנו כרגע אמרנו בבני חינוך, 5 שנים. אנחנו תמיד שואפים שמשרד החינוך זה יהיה 90% ואנחנו 10%. הם שואפים מההפך, וזה תמיד יוצא בין 80% ל-90%. הם. ובין 10% ל-20% אנחנו.
מפריד אתכם בעצם.
כולל פיתוח, לא כולל פיתוח, נדחה, לא נדחה. זה, זאת האמת. כן.
עוד פרויקט שאנחנו משקיעים בו הרבה מאוד, זה השבילי יוממות. את השביל של יד עצמו נשגב, עם המעבר תת-קרקעי, סיימנו. השביל של יובלים, תרדיון נשגב, גם כן. סיימנו, אנחנו עכשיו עושים שם איזשהו מעקף. שביל של מנוף שכניה וקורנית, גם כן בביצוע בשלבים מתקדמים. לא, סליחה, מנוף...
זה
קשור להשכניה
יוצאת אשם, זה קשור
להשכניה יוצאת אשם, זה קשור להשכניה יוצאת אשם, זה קשור להשכניה
יוצאת אשם. כן, הכוונה צומת יוצאת, לא יוצאת. כן, שם אנחנו עשינו את העמדה של גריסת עודפי אפר. ואנחנו מתכננים עכשיו שביל של רס אל סלאמה, כבר אנחנו בקשר עם נתיבי ישראל, הצגנו להם תוכניות, זה מתקדם. תחילת תכנון של שביל הר גילון 85, שביל הר שכניה...
צריך שיהיה גם מורה, זה גם.
כן, מורה
זה חבר למורה, כן.
אנחנו מדברים פה על שבילים ממש לאורך הכבישים.
שביל גילון זה בגילון
לכביש.
ברכס? איכות הסביבה, המשרה לאיכות
הסביבה, לא? חרשים חלוץ, חרשים חלוץ לבון, תובל פלט.
בזמנו דיברנו
על זה. יש לנו תוכנית אב, זה בתוך, אבל מוגבלים גם במשאבים כספיים וגם ביכולות. מתמקדים במה שיש לנו יותר התכנות לתקציבים.
אנחנו
צריכים
רק את
ירקה,
שום
דבר.
רגע,
שבטח
יש לך מסוד. לא, לא,
אבל...
למה? תלאל? לא נכון. חבר'ה, תלאל, אני דיברתי על זה פעם פה, רגע, לפני שאני נגיד מילה על השבילים. תלאל, כרגע יש חיבור של שבילי קרן קיימת לאופניים וללכת ברגל עד צומת גילון. תלאל במצב טוב. מהר גילון גם במצב טוב. נשאר לנו הקטע מהר גילון לצומת גילון. שזה יביא את הזה, ובכל הפרויקט כולו...
ומה שורשים...
אני יודע מה הקטעים הקשים. הקטעים זה לא לחבר... את חרשים לחלוץ זה לא בעיה.
שורשים.
בסדר, תעזבו רגע את הסיפור
עכשיו עם התורסים. שורשים.
מה?
אני שאלתי על שורשים.
שורשים יחובר... הקטע הקשה בשורשים זה לחבר את שורשים לצורית. זה אני מתווכח איתו כל הזמן על זה. ואחר כך לחבר... שורשים הרי לצומת למטה מחובר. לחבר את שורשים ליובלים זה דווקא קטע קל. יש שם דרך ביוב, אנחנו רק צריכים לבצע אותו. זה כמעט מתוכנן, זה יחסית פשוט. ברגע ששורשים יהיו מחובר לצורית וליובלים, אז גמרנו, אז תלאל מחוברים למצפה אבי. כי פה מגיעים פה למורשת, תבינו. כן. עכשיו, אנחנו לא מעט, אנחנו לא נתיבי ישראל, אין לנו תקציבים בשביל לשפץ את כל... ואנחנו עושים, אנחנו אשכרה נחבר את כל יישובי משגב, ייקח עוד 10 שנים, 15 שנה, נגמור עם זה. גם, נגיע למורשת, אחרי זה נרד במצפה אביב, אנחנו נרד, לא חכבים. חד משמעית.
יודפת הררית יש תוכנית.
גם יש, הרי יש שביל, גם לנצפה אביב אגב יש שביל, שביל הולכי רגל יש. לדחוף בין השביל ובין הכביש זה כבר עניין של שיתוף פעולה עם מעץ וגיוס תקציבים.
זה צר, זה
הקנועית
עובבת
שם? הקנועית, האופניים החשמליות, הקנועית, כן.
זה
קנועית
ארבעה. יאללה, זה נחמד.
תראו, תראו מה זה, מעברים תת-קרקעים, אנחנו עושים.
הפרויקט הזה של המעבר התת-קרקעי זה היה...
אבל אתם יודעים כמה זה? זה 600 קילומטר. כשעשינו את תוכנית האב לפני 10 שנים, זה היה 600 קילומטר, שבילים.
אבל אתה יכול להעלות את זה למפה, נגיד שבוע טיולים סובב גזגל. מה לעשות?
יחסי ציבור, אני לא מדבר עכשיו, אני אדבר עכשיו מצפיקה, טוב.
נגיד,
המשרד לאיכות
הסביבה לא משתתף
בפרויקט? המשרד לאיכות
הסביבה לא.
אין
לשום
קשר.
קרן
השטחים פתוחים. פרויקט נוסף שנמצא בשלבי ביצוע יחסית מתקדמים, זה עולם ספורט ברכס לבון, צמוד לבית ספר. גם זה פרויקט גדול, שתי קומות. כיף הפרויקט זה 12.5 מיליון שקלים, שבעיקר המשרד הספורט, מפעל הפיס והמועצה. 12.5 מיליון.
גם זה היה
11,
זה היה
9, אבל זה סבב לך. לא, זה תמיד היה 12.5. אוקיי.
זה המצב שלו עכשיו?
לא,
זה המצב. הוא כבר יותר גבוה.
טוב, הזיכרון הוא מספרים. אנחנו כבר פחות או יותר במצב הזה, לקראת תחילת עבודות על הגן. למעשה מה שאנחנו רואים פה, פה זה קומת מסד, אנחנו רואים אותה כאן. שהיא תקומה שתשמש אותנו בעתיד, כרגע אנחנו בונים אותה כי מתאפשר לנו את הקרקע לבנות אותה, ובהמשך אנחנו נוכל להשלים את עבודות הגמר ולתכנן אותה.
יש שם מועדון כפורי.
יכול להיות, כן.
או מחסן...
מתקני תאורת רחוב, זה פרויקט שאנחנו למעשה מסיימים אותו עכשיו, נמצאים בשלבי מסירה.
זה בתחילת הקדנציה שלנו.
כן, היו לנו פה שותפים. חברי מליאה שליוו אותנו וזה מאוד עזר לנו. פרויקט שלמעשה מסתיים עכשיו, שעה טובה. גם כן, מתחת למבנה בריאות אנחנו משלימים בימים האלה מגרש סחבק, זה מגרש דשא סינתטי.
זה לא מה שאנחנו עושים שם. אפשר לשאול משהו? יש לנו במובנים על ההשקעה שנוצרת החיסכון?
כן, זה מאוד פשוט, אנחנו יודעים שלקחנו גופים שצריכים לא תקו תחשיבים ומדידות, אנחנו התקלנו גופים שצורכים 30 וואט ופירקנו גופים שצורכים 80 וואט. אז גם המועצה רואה את זה במה שאנחנו מעבירים ליישובים, אנחנו פשוט מעבירים הרבה פחות, גם יישובים הם משלמים הרבה פחות, מאות אלפי שקלים של תחזוקה אנחנו כבר לא משלמים אותם, זה פשוט מאוד. זה פרויקט שגם כן הסתיים בחודשים הקרובים. סחבק מרכז שירותים, הנה רואים אותו פה. אמרנו שכאן זה המבנה בריאות החדש, וזה המדרש שלו.
אבל גם בצד שמאל אתם עושים,
כאילו
בצד השני של המדרש
שלו. בצד השני עשו כולכם מסגר תחנת סניקה חדשה, הייתה פה תחנת סניקה בעיגול.
ולקחו
אותה הלאה. פרויקט של אולם ספורט בהר כמון, אנחנו עכשיו התחלנו את התכנון שלו, יש לנו כבר תקציב ממשרד השיכון לתכנון, גייסנו צוות מתכננים ואנחנו התחלנו לעבוד על זה. זה יהיה פה המגרש סחבק הראשון שבנינו במועצה, זה בהר כמון ליד הבית ספר והרב תכליתי, אז ממש מתחתיו פה יהיה אולם ספורט גדול, שישרת את שלושת יישובי ההר כמובן וגם את הבית ספר הסמוך.
איך הגיעו
אליו?
550.
יהיה לנו פה, למעשה אמור להיות פה דרך היקפית.
רגע, תומר, אף פעם לא דיברנו על זה, כי זה שייך לבתי הספר?
לא שייכים לבתי הספר, זה כמו פה. אולם ספורט פה,
שאפשר שישתמשו בו.
מי שמחזיק את אולמי ספורט זה מרכז הקהילתי. מתחזק אותם, מנהל אותם. בבית הספר משתמשים
בהם.
הרחבות יישובים, בתחילת הקדנציה של דני, למעשה הוא פינה את החכה לפיתוח עסקי, וכל הנושא של הרחבות יישובים עבר למועצה. אז כרגע אנחנו מקדמים פה, כמו שאתם רואים, כ-600 מגרשים בכל היישובים. יש יישובים כמו תלאל, למשל, שאנחנו כבר מתחילים עכשיו ביצוע. גם החלוץ אנחנו ממש לקראת ביצוע, יש לנו כבר סיימנו תכנון גם במעלה צביעה ובאבטליון. פרויקט שאנחנו תוך כדי לומדים אותו ומתקדמים איתו.
642 מגרשים בשביל לקבל קנה מידה. יש במשגב היום בין 5,000 ל-5,500 בתים בנויים ביישובים היהודיים, ובין 2,500, 2,000 נקרא לזה, ל-3,000, כי זה קשה לספור יותר בבדואים, בתים בנויים. בסדר? זאת אומרת ש-642 זה 10%. יש לנו 10% מהבתים הקיימים הם בפיתוח נוסף.
מגרשים לא יחידות דיור.
יחסית, מגרשים. כן, נכון.
גם 91, מדברים על 210 יחידות דיור.
וזה לא מספיק.
רק לידע, זה גם מאוד חשוב.
איפה 200?
לא, כי מבחינת המרווח.
לא חשוב, אנחנו, כמו שיהודית אמרה, אנחנו בוכים.
ארבע לדונות.
אנחנו בוכים שאין לנו מספיק ילדים, ושקבלת, וזה וזה.
נועל חדש, נועל חדש.
בעשרה אחוז זה קצב של יהודה ושומרון, זה לא קצב של...
אבל זה לא כמעט, זה
משפחות צעירות. תגיד, בינינו כבר 30, היתר בינינו כבר יש בתוך 30.
מי שיכול להיות נקבע לי, זה רק חבר'ה בני 50.
זה מקרשים שכבר קנו.
לא, מבחינתי מה שעוד מעניין אותי זה כ-650 מגרשים, בהנחה שמשלמים היום תשתיות ציבוריות כ-200,000 שקל, אז אנחנו מדברים פה על חובות של 130 מיליון שקל שאנחנו מנהלים. גם כן ביישובים הבדואים יש עבודה בלי סוף. אנחנו ראינו ששווקו בכמן למעלה מ-100 מגרשים, אז יש לנו עכשיו תקציבים של 20 מיליון שקל. סלאמה היה שיווק סוף סוף אחרי, מבחינתי זה השיווק הראשון ביישוב, לפחות שאני מכיר, של מגרשים, אז גם פה קיבלנו הרשאות תקציביות.
תוך חודשיים נציע עוד אחד, אני ואתה.
הרב אלנעים, יישוב שלמעשה כבר קיים, אבל תמיד צריך להמשיך ולפתח אותו, מתכנים שם עכשיו גם טבע להרחבה שלו. אז לכל ההרחבות האלה, אז כמובן נלווים כל המבני ציבור. בער הביניהם אנחנו מסיימים מבני רב תכליתי מאוד יפה ומרשים של 6 מיליון שקל.
עשו לנו פעם סיור, לא עשיתם להם אף פעם סיור.
אתה יכול לך, בער הביניהם היה להם סיור.
אני אביא לך גרט לשלם את דואר.
נכון, אני לא הייתי, נכון.
איזה סיור מדהים.
אמן, אני לא נותנים כסף למשום על הסוציאלי.
יש לנו הקמה של 3 מועדונים ברס אלן, בסלאמה ובקמאנה. למעשה, חוץ מסלאמים, וכולם אנחנו עולים קומה נוספת למבנה רב תכליתי שקיים ביישובים. זהו.
שנייה,
שנייה. דני, זה טעימה מפרויקטים שעושים.
ברשותכם, כן. זה סקירה של הפרויקטים שעושים במועצה. רגע, שנייה, שנייה. אני רוצה להגיד משהו לגבי מה שראיתם בסוף שם של הבדואים. זה בעיקר, קודם כל זה פריצת דרך, גם מבחינת שיווק מגרשים, גם מבחינת מבני ציבור, גם מבחינת תשתיות וכל היישובים הבדואים, כולם. כל אחד עם המגבלות שלו, תב"ע, לא תב"ע, שטח זמין, לא זמין וכו', ופלישות ובעיות יש בכל מיני מקומות. אבל הבשורה הגדולה זה שאנחנו הדבקנו מבחינת, נקרא לזה מבחינת החלטות הממשלה, שהיינו באיזשהו מין צל כזה. הבדואים היו בצל של ההחלטות למגזר הערבי, והם לא היו בפנים לגמרי. ועכשיו אנחנו בפנים לגמרי, אנחנו באחוזים זה, אנחנו הדבקנו בדיוק כמו הדרוזים נגיד, שמקבלים את האחוז המשוריין. הנקודה היא שאנחנו גם, בנוסף לזה שאנחנו כאילו באותו עדיפות כמו כל הבדואים, לא משנה אם זה בטובה או גם בנגב, הנגב יש להם עניינים אחרים, אבל בצפון לפחות אנחנו בדיוק כמו כולם, אנחנו יותר מוכנים ברוב היישובים, למעט חוסניה. אנחנו, כן, ברוב היישובים למעט חוסניה, אנחנו היינו עם תכנון מוכן, וזה רץ, וזה רץ. בחוסניה אין תכנון מוכן, אז זה לא רץ, או זה רץ יותר מעט, זה גם רץ בחוסניה, זה לא שלא קורה. במבנה ציבור ובמקומות שאין בעיה טכנונית.
כולכם מסגב, רצים הדברים, זה לא, יש שם בעיה של תוכנית מיתר בחוסניה, אבל בשאר היישובים אין לנו בעיה ואנחנו מתקדמים יפה. הדוגמה הכי טובה זה היישובים הקטנים. מה זה היישובים הקטנים? רס אלן, דמד ועל הבניהם גם, שזה יישובים יחסית קומפקטיים, הם פשוט, כמו שהוא אמר, דניה, הם במצב היום יותר טוב מיובלים.
נכון.
יותר טוב מיובלים.
ושם היינו
בסדר. ביקשתי, אני שחררתי, כמו ששחררתי את קורין, אני שחררתי גם את שמוליק, והוא, איפה הוא המחבר? והוא גם, מה שנקרא, הוא אמר שהוא הציג בעצם את הכפר גמלאים לא מזמן, ואני גם הצגתי את זה והוצאתי, אבל בכל אופן, זה מגה פרויקט. זאת אומרת, אם שמתם לב...
אתה התבטאת בכמה מקומות שהפרויקט הזה מאושר, כאילו שהוא קיים.
כפר גמלאים.
הוא לא אושר תקציבית.
לא, נכון. זה פרויקט של מעל 200 מיליון שקל, שהוא לא אושר תקציבית, הוא יאושר תקציבית כשיהיה לנו מודל סגור, ואין לנו מודל סגור, אבל הקונספט, זאת אומרת, התכנון מתקדם. התכנון הפיזי מתקדם. אנחנו נמצאים בכך. לא, קודם כל הקונספט הוא כן אחרי. הקונספט. מה זה הקונספט? הפקענו את השטח. אנחנו הולכים לבנות, לא יזם. אנחנו הולכים לבנות את זה לתושבי מסגר, ולא למי שמרבה במחיר. שזה ייחודי, אגב, ארצי. אף אחד, כולל בנתניה או בכרמיאל, לא, העירייה לא בונה דיור מוגן. מקסימום בונה בית אבות, אבל לא בונה דיור מוגן. יש כאלה בתי אבות, אבל אין דיור מוגן איכותי שבונה אותו רשות ציבורית. נכון, אמיר אומר שכל החבילה כולה, אין אותה עדיין תפורה, שאני יכול לבוא ולהגיד, אני עושה 200 חדרים, נרשמו לי כבר 180, הנה, הם שמו מקדמה שהיא מספיק רצינית שאני אשכנע אותה, זה עשיתי את כמו בבית בריאות. הרי בבית בריאות אמרנו, קופת חולים זה יש חוזה חתום, אחרי מכרז, אחרי כל הזה, 25 שנה, הנה הכסף, הנה ההלוואה, סוגרים. כשיהיה לנו את זה שם, נביא את זה לאישור, יהיה לנו את זה שם. להערכתי זה יהיה מהר.
איפה זה עומד?
לא, כי מה שאושר פה למעשה, אושר... אושר תקציב 300 ומשהו אלף שקלים, אני זוכר.
לתכנון, לא משנה.
לתכנון.
כן. עכשיו, רגע. אני פה מציג את הקונספט, וכמובן שכל מה שלא קיים יכול גם לא להיות קיים בעתיד, אבל בגדול יש קונספט, ואנחנו מתקדמים איתו. יש ביקוש, בסדר? יש ביקוש. יש בעלות, יש התכנות, יש צוות שמתכנן, הוא הוצג בפני הציבור. הייתה התלהבות להערכתי מספקת, אנחנו צריכים עכשיו להיזהר שההתלהבות לא תעבור את האספקט שלנו. השקט נובע מזה שאני לא רוצה למכור לאנשים דברים שעוד אין לי אותם. אבל כמעט יש לי אותם. מה זה כמעט? הקונספט, שני שליש מהדיירים, הדיירים רוכשים זכות דיור ולא בעלות, מקבלים שירותים מלאים, החזקה, רווחה וכו', שותפות מלאה בכל הפעילות של מרחבים, כבר חלק מהשירות של המועצה לוותיקים, ופתרון במקרים של ירידה בתפקודית של הבן אדם, זאת אומרת, סיעודי. העסק...
כמה, 200
יחידות דיור?
כן.
כן. זה המקום, זה אתגר, זאת התוכנית, אלו המבנה ציבור, אלו הדיור, הדירות, 200 דירות, זה...
מתי לבנות הכל בבת אחת או חלק
כזה? לא יודע.
זה תלוי.
להערכתי בבת אחת, בסוף.
כן, זה הכי
דיוני. כן. זה הכי נוח גם, אבל זו שאלה של באמת של השיווק הסופי, אנחנו לא יכולים לדעת. יש לנו את המבנה ציבור בגבול, פה זה מרחבים אגב. מועדון הכפרי פה, מרחבים פה, המתכנס פה. גם השיקום של המחצבה, השיקום של המחצבה יהווה עורף. הפיתוח של יער שגב יהווה עורף. זה הולך להיות גן עדן כזה, קטן. עם, כן, צד אחד פארק של קק"ל, צד אחד פארק של השיקום, עם השיקום של המחצבה, זה הולך, בסוף זה יהיה פנינה, כן? העניין הוא שזה ייקח זמן. ובגיל מסוים אנשים מתחילים למצוא את הזמן אחרת, אז זה בעיה, אז אני לא... אחרת הייתי כבר יוצא, כן, אם זה היה צעירים, אז הייתי כבר מחתים אותה.
דני, עכשיו... דני, גם אוכל חלק שהוא התעניין, אם עלולים למות עד
שהוא... נכון.
נכון, זה מה שהוא אומר, שהוא לא מחתים אותם, כן?
תשמעי, זה פרויקט, אמר אמיר נכון,
זה מגה פרויקט במונחי מוסגב שהולך לשרת אוכלוסייה קטנה יחסית, יחסית אפילו לבית ספר, יחסית לבית ספר. בבית ספר פה יש 1,000 תלמידים, פה יהיו 200 אנשים. 200 אנשים זה 200, זה לא...
תגיד לי איפה זה עומד כרגע ומה הצפי.
אני אגיד, הנה, הנה.
רגע, זה
שכירות, אני מגיע.
זה
שכירות,
זה
מניה. לא, זה הסכם חוזה. הסכם שכירות, טווח ארוך, עם חוזה, עם בטוחות משני הצדדים. בסדר? זה מה שזה. בטוחות משני הצדדים. זאת אומרת, מישהו יבוא אליי, צריך להבטיח לי שהוא בטוח יודע לשלם חודשית את מה שהוא מתחייב. בסדר? החל, ואני צריך להתחייב אליו שאני לא אגבה ממנו עד שאני לא אתן לו את זה.
נכון.
וזה צריך לסגור אחד על השני, בסוף, בפשטות. אני לא נכנס להפקדונות ועניינים, יש כאלה שיצאו לשלם את הכל בחודשי, הכל בזה, כן ביטחון, לא ביטחון, לא נכנס.
אבל עשיתם כאילו הערכה כלכלית שזה...
כן, זה 200, בגדול, זה 250 מיליון שקל. הבן אדם זה צריך לעלות לו, בוא נגיד 12 אלף שקל, 15 אלף שקל, אני לא יודע בדיוק כמה עם ההחזקה ועם הזה לחודש. יכול להיות שחלף התשלום יהיה פיקדון, יכול להיות שזה יהיה בטוחות, מי שיש לו בטוחות, אני לא יודע. אני, זה עוד לא סגור בסוף הדבר, אבל זה הסדרי גודל שמדובר בהם.
דני, מתי המודל עצמו יהיה...
זה הדירות, הסקר, עשינו סקר של הרצונות, של התושבים, לגבי גודל של הדירה, ואנחנו מתכננים. דירות של 100 מטר ושל 80 מטר ושל 120, נדמה לי, זה דירות יפות, גדולות, עם גן, עם יציאה למרפסת וכו'. הלוז.
יהודית, זה מאוד קשה.
זה כרגע בשינוי טאבע. השינוי טאבע, עד שאין שינוי טאבע, אין תכנון מפורט ואין מתווה כלכלי ואין מחיר סופי. המחיר הסופי, מה שאמרתי, ה-12,000 שקל, זה סתם אמרתי את זה. זה יכול להיות 14, יכול להיות 8. אנחנו הרי לא למטרת רווח, זה לא משנה כל כך. גם זה כולל את ההחזר של הבינוי וגם את השירות השוטף. השירות השוטף הוא משמעותי. רק על שירות שוטף משלמים בארץ 6,000 שקל בחודש. כן, בלי הבינוי, בכלל. בלי מרכיב הבינוי.
אבל מי שלא יכול לתת
אורך לבינוי, עוד פעם, לא שמעתי.
מי שומע, מתי יתרון, במילים אחרות, מה יתרון לעשות את זה כאילו במפרדים
כמו
הצד ולא להוציא את זה
מהצד? לא. אז יש הרבה שאלות, אני אענה על כולה. קודם התחלתי לענות על השאלה של הלוז, שיודי שאלה. אז הלוז הוא תכנון, סיום תכנון מפורט, כולל מתווה כספי ומשפטי סופי בערך עוד שנה, בסדר? לקראת הקיץ הבא, ואחר כך שלב של שיווק, כולל במקביל לתכנון מפורט שיקח עוד איזה, בטח איזה חצי שנה, שנה, ואז הבינוי עצמו שיקח עוד איזה שנה, שנה, שנתיים. זה כמה קומות, זה בנימה מורכב. זה ככה, זה הלו.
עוד שלוש שנים. יש לנו
4 שנים
נותנת לך, יש
לנו כבר גמלאים עומד. כן, כן, מבחינתי ההחלטה היא אחרינו. השאלה היא, הוא צודק שלא אישרנו. עכשיו אני עוזב אותו ואני הולך לדודו. דודו אומר, מה אנחנו צריכים בכלל את זה? התשובה היא פשוטה. מרכיב הקרקע בדיור מוגן הוא בערך 30% שהדודה שלי הולכת בכפר סבא לבית הזה, קוראים לזה בירוק הזה וזה, אז המרכיב של הנדלן, והיא משלמת 16,000 שקל בחודש, ואחרי שהיא שמה פיקדון של מיליון שקל וזה נשחק לה וזה חודש, זה כל הסיפורים שלהם וכל הזה, מישהו מתעשר מזה. מישהו מתעשר מזה בהיקף, וכמה הוא מתעשר, זה תלוי איך מחשיבים את הנדלן. הוא מתעשר מזה בגדול ב-30%. היזם יוצא עם 30% בסוף מהכסף. בסדר? אז לכן, למה אנחנו עושים את זה? כדי שהדיור המוגן לתושבים שלנו, ציבורי, יהיה גם איכותי וגם זול ב-30%. בסדר? זו המטרה, הוא גם נגיש ומחובר פה לכל הקונספט הקהילתי
של ההזדקנות בתוך הקהילה, מרחבים, מבני הבריאות וכו'.
אבל אנחנו לא ברור פה בחשבון,
איך עושים את זה, איך משלמים על זה?
אני מתחייבת, משלמת 15,000 בזה. לשנה,
אני משעבד
את
התזרים מזומנים שאני גובה ממך לבנק, והבנק נותן לי הלוואה, ואני משעבד את הקרקע של המבנה הזה ואת התקבולים ממך, ואני לא משעבד את הכנסות המועצה מארנונה או מרפאל או מכל דבר אחר. זאת אומרת, זה הקונספט. בסדר? זה ברור.
מקדמה בהתחלה.
עכשיו, לא, יש גם מקורות, יש מענקים, זאת אומרת, זה לא, בגלל שאנחנו ציבוריים, מה שאין לי עזב, כן? אנחנו נגייס פה איזה 10% לדעתי, בכאילו מענקים.
אתה לוקח בחשבון אבל שהניהול הוא ניהול מועצתי, ההוצאות, השופות,
מן הסתם... כל זה צריך להיות בתוך ה-6,000 שקל.
כמה עשרות אחוזים יותר ממה שיזם פרטי יוצא?
לא.
לא?
לא.
נראה?
נראה.
נחיה מדינה. קודם כל שנחיה מדינה.
אתה יודע, אמר לי... אגב, אני דווקא בזה אני מנוסה יותר ממך. אמר לי פעם, תראה, אתה יודע, היזם הפרטי... היזם הפרטי הוא מאוד יעיל בלצפוק את העובדים שלו, זה נכון. אבל היזם הפרטי הוא קודם כל פותח את העיניים שלו בבוקר, הוא לקח את ה-3% שלו לפני שהוא התחיל בכלל ולעזוב. אנחנו פה מנהלים מועצה עם 300 מיליון שקל תקציב עם 4%, זה לא נכון. ואם זה כן נכון, אז אכלנו אותה. עכשיו, מי אכל אותה? בסדר, הכל טוב, אבל מי אכל אותה? תראה, לא, תקשיב. יש לנו פה מרווח, בסופו של דבר, הקרקע. אם אני צודק או טועה, או אתה צודק, זה 5%. בסדר? הקרקע זה 30%. הקרקע זה 30%. אגב, גם נקרא לזה הסיכון היזמי, שזה מחשבים את זה בין 10% ל-20%. הסיכון היזמי, עצם זה שלקח את ההלוואות וכו', שאני פה, אני מחשיב את זה בחסר פה. זאת אומרת, אם יש לי 200 תושבי משגב אמיתיים, עם ביטחונות פיננסיים אמיתיים של פקדונות, שהם לא נותנים לי, הם לא נותנים לי את הכסף, ורק משעבדים את הפקדונות בשביל הזה, ומבטיחים לי את ה... לא משנה. ואני הולך עם החבילה הזאת ומקבל מול זה מימון, זה מפחיד אותי מעט, ב-10%. זה לא מפחיד אותי באופן מהותי. הפער של ה... נקרא לזה של הבינוי, גם לא מפחיד אותי. אפילו שזה 200 מיליון, בואי, יש לנו פרויקטים עכשיו של 600 מיליון, אנחנו עושים אותם על החריגות מתקציב ומינימליות. זה לא קורה לנו. זה לא מה שקורה לנו. זה לא מה שקורה לנו. הפער הניהולי, יכול להיות שהוא קיים, אני לא חושב שהוא מהותי וזה, אבל בכל אופן, זה פעם ראשונה בארץ. זה פרויקט קהילתי חשוב. אנחנו הולכים ממש למה שנקרא ללכת על זה על כל הקופה, אנחנו הולכים ללכת על העניין הזה. ברגע שיהיה לנו את 200 תושבי משגב שמתחייבים, אנחנו הולכים לבוא, כמובן שצריך לבוא למליאה ולהוכיח את כל מה שאמרתי, אבל אני חושב שהמרווח של נקרא לזה 4,000-5,000 שקל בחודש שבכפר סבא משלמים לא לתפעול אלא לזה שקנה את הקרקע ויזם את זה, זה הולך אליו. הרי
אתה הפקעת, אף אחד לא יכול לבוא, מס
שפח,
מס פה, מס שם.
כן. לא, אין, זה שלנו. וזה פרויקט ציבורי ובושר, ומשרד הרווחה בפנים, ומשרד הגמלאים בפנים. אנחנו עוד נקבל כספי מדינה פה להכניס. אפילו אם קיבלנו 4 מיליון מנגב גליל, עכשיו אנחנו הולכים לקבל. כן, לא יודע, 4, כאילו השתתפות בפרויקט, בקונספט. הם מתלהבים מזה נורא, במשרד הרווחה הביאו את זה, אני הייתי בישיבה בירושלים, הביאו את זה כפרויקט ארצי. זאת אומרת, פה החבר'ה לוקחים אחריות על הזקנים בקהילה. לא מביאים איזה יזם.
אתה מודל ראשון במדינה,
דני? איך?
יש כזה מודל או אתה מודל ראשון?
לא, אין כזה. אנחנו הראשונים במדינה שזה פרויקט ציבורי, כפר גמלה. אני אומר עוד פעם, יש בתי אבות כאלה. אין דיור כזה.
דני, שאלה.
קודם כל,
אתה
מסתכל
במגמה יפה
ובאמת
נכונה,
אבל
אני רוצה לשאול אותך, איך במודל, בשלב הבא, מתי הם הראשונים בסדר, נגיד שנביא אותם למסגר, מה יחזיק לנו
את הדבר הזה כמשהו מקומי.
מתי? מה זאת אומרת?
גם היום אנחנו, הבריכה שלנו, בריכת שירותי וכל דכפין.
כמה, רגע, מה זה כל דכפין? כמה ממתרחצים בבריכה עם תושבי משגב? בסוף, בפועל, דה פקטו? אני יודע את הנתון. זה פחות מ10% לא תושבי משגב. אגב, גם בהופעות תרבות זה ככה. אנחנו לא, אני פה אמרתי שני שליש. אני אומר ששני שליש. אגב, בשליש שלו, וגם כי זה, חלק גדול זה אנשים שהם קשורים באיזשהו אופן, שהם רוצים להיות ליד הילדים שלהם או ליד ההורים שלהם או משהו, לא משנה. וזה נכון, וביזם זה הפוך, זה שני שליש לרעתנו. זה מה שקורה, אגב, קורה בקיבוצים, קורה בקיבוצים עוד יותר קיצוניים. אז מה? אז אנחנו מנסים לא לפחד, להסתכל על זה בצורה רצינית ומעמיקה ולתת את זה. 200, זה 200 מתוך 5,000, שזה המספרים אגב, באוכלוסייה הכללית. באוכלוסייה הכללית שלא תחשבו, זה לא כולם מגיעים לדיור מוגן. 5%, זה בין 3-6% מכלל האוכלוסייה, שחותכים את הסוציו-אקונומי של משגב, אז זה טיפה יותר. אז זה יהיה 10%, אז יהיה ביקוש ל-3%. אנחנו במספרים, אנחנו במשחק.
יש הרבה אנשים שלא הולכים בדיור מוגן בגלל צד הכלכלי.
כל מיני סיבות, בסדר. זה לא, אני אמרתי, זה לא הולך להיות בחינם, זה לא הולך להיות מסובסד. זה כן הולך להיות זול יחסית, כי אין מרכיב רווח.
לא, לכן אני אומר שהמדד בערים הגדולות הוא לא מדויק. יש אנשים שהיו מתים ללכת.
נכון, נכון, גם בחברה הערבית בינתיים לא הולכים. טוב, אנחנו דילגנו קודם, חברים, לא, רגע, אם יש עוד שאלות אז אני אענה. אנחנו דילגנו קודם על החלטים, תכף תציג את החלטים, אנחנו חייבים להצביע על זה. על המינוי יחיר סביבה כבר עשיתי. טוב, תעשי את הטברי פה לפני שהם מתחילים ללכת.
לא טברי, זה חלט.
איזה חלט, אתה אומר.
יש לנו...
שימו לב, בבקשה, שימו לב.
עכשיו יש לנו בקשה אחת. ניצן לוינסון, נכון? ניצן לוינסון מבקשת חלט חלקי מה-1 בספטמבר. הוא רכז לשון, מורה ללשון קציר. הוא עובד היום ב-85%.
מה התפקיד שלה?
מורה, הוא.
מורה, לשון.
זה הכל, היחיד.
לא מושע.
אל תעשו לו, אני מכיר אותו.
אז אתה יכול להצביע נגד. אתה יכול להצביע נגד.
מי בעד לאשר לו? מישהו מתנגד? יש מישהו מתנגד?
אחד מתנגד.
טוב, עכשיו בכל אופן שאלות לגבי כל הבינוי הזה. אנחנו סיימנו, כן, בגדול, את הישיבה.
משהו אחר, תדבר על היה נאמר.
כן, עכשיו נשלחו כל מיני הודעות.
קודם כל, תודה, תומר.
אתה רוצה לספר להם על ראש
הממשלה?
מה השאלה?
כל הדברים שקורים, מדברים על המשגב, על הכספים,
כתבות, כל מיני כתבות.
הפיאר עובד טוב, הנתונים לא תמיד מדויקים.
נכון, אז כך, אני...
הכוונות טובות.
קודם כל, בזמן שאנחנו יושבים פה, אני אתחיל מהסוף, אני אלך אחורה, כדרכי. כדרכי. הלהבות עלו. עלינו לכותרות. המאבק שלנו לשינוי מדיניות קרקעית ותכנונית שתאפשר ליישוב קהילתי להמשיך לגדול כפי שהוא רוצה, הוא עלה לכותרות. בסדר, זה אומר...
בעודנו יושבים פה, התראיין ברשת בית...
ניצן.
ניצן
פן. היום ב-6 ביקשו את
דני לרשת
בית והוא לא התראיין.
הוא התראיין במקומי, כי אני פה.
זה היה ב-7.
בסדר, לא משנה. הוא חתום על הפנייה יחד איתי.
אני משעה 5 בזה, בצומת
זה. אני אמרתי להם שדני במליאה. היום התקשרו לבקש שדני יתראיין בערוץ...
תתנו לי.
ברשת בית. אמרנו שיש מניעה והוא לא יכול. ניצן פלג, ראש מועצת גליל תחתון.
תלכו איתי, אני אענה על הכל, תאמינו לי. אני גם עושה את זה, אני מתחיל מהסוף. הסוף הוא שההצעה שהייתה אמורה לחשק אותנו, שהיו אמורים לעלות ב-12 לחודש למועצת מקרקעי ישראל, נדחתה בהתערבות אישית וישירה של ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון יואב גלנט, שהוא החליט לשים קץ להתעללות של מנהל מקרקעי ישראל ביישובים בגליל וגם בנגב, אבל אנחנו בכותרת. עכשיו, זה לא אומר כלום. זה רק אומר שמה שהם רצו לעשות לא יעלה. חכו, חכו, עוד לא קרה כלום. וגם יותר מזה, זה לא רק חרב פיפיות, זה חרב פיפיות מורכב. כי בצד אחד אנחנו אומרים, אנחנו מסכנים, הילדים שלנו לא יכולים לבנות, אין לנו צעירים, אנשים מבוגרים וכו'. זאת אמירה שהיא לא ממש מדויקת. בסדר? היא לא ממש מדויקת. זאת אומרת, האמת היא, אני אומר את זה פה בשבילנו, בסדר? האמת היא שמגרש אחד פחות במנוף לא ימכר, בגלל שירד המחיר אפילו במיליון שקל. בסדר? והאמת היא שיש מנוולים בינינו שקונים מגרשים ולא עושים כלום ומוכרים אותם ברווח של 30% אחרי שבוע ושל 100% אחרי שנה ועושים סיבוב על כל האירוע. והם גורמים לעלייה בשומות והם גורמים לנקודת תורפה בכל הטיעון שלנו. בסדר? עכשיו, רגע, אני אומר את זה כדי ש... להקדים ולהגיד מה יגידו אויבינו, כי הם הולכים להגיד את זה. בסדר? עכשיו, אויבינו כבר יותר מתוחכמים. ההצעה שלא תעלה היא הצעה של לתת את כל ההנחות שאנחנו מבקשים, אבל רק על מגרשים של פחות מ-250 מטר, ורק על יישובים שעושים בנייה של היקף של יותר מ-100 יחידות, כמו שהיה פעם קודמת, וכל מיני כאלה דברים שאנחנו לא נעמוד בהם, לא נעמוד בהם, אז זה לא עולה. עכשיו, מה שכן יעלה לדיון במועצת מקרקעי ישראל זאת הצעה שתגובש על ידי צוות שהוא ידידותי לנו ושאני בקשר איתם עמוק ורצוף, שזה בראשות ראש הממשלה. ראש הממשלה גם בעצמו כבר בתוך האירוע, וזה בזכות גלנט, אגב, שתדעו, זה בזכות גלנט. יש לנו פה כמה אויבים וכמה עוזרים בתוך הליכוד, בסדר? למשל ברקת בעדנו, למשל מירי רגב נגדנו, לא משנה, יש פה, אגב, גם באופוזיציה, גם באופוזיציה. אני שומר על קשר הדוק ורצוף עם כחול לבן, עם יש עתיד, לא. אין לנו, יש לנו שם כמה כאלה שהם כן בעדנו, ברק, יש לנו כמה כאלה שהם בעדנו, אבל הם לא, אין להם סמכות שם בתוך הזה. לא משנה. לא אכניס אתכם לכל הזה. אנחנו מבקשים, אנחנו יצאנו, אתם תראו, אולי אני אציא את זה ביום ראשון מכתב, אני החתמתי, כמו שהחתמתי ניצן פלג, הרי איפה האירוע? מבחינתנו, בצפון, כי בדרום יש את המקביל, כן? בצפון, איפה האירוע? האירוע הוא בקו התפר בין אזור ביקוש ואזור, נקרא לזה קו אימות, כן? זה הפס שלנו, שהוא מתחיל בשמשית, נקרא לזה תמרת שמשית, והוא מסתיים במעלות, כי שם הקו עימות וכשם הם כבר קרקע באפס. בסדר? אז זאת אומרת, בין, נקרא לזה לפידות, כפר ורדים, לבין שמשית, אלון הגליל, זה כולל את בית רימון, את פחות, ואת, לאו דווקא מועצה אזורית מסגב, כן? זה לא כולל את מירון ו... ואת קדיטה ושם שזה קו עימות. זאת אומרת, המתחם הוא ברור מבחינתנו, איפה שמנהל מקרקעי ישראל נמאס לו לראות את ההטבה המופלגת שמקבלים העשירים שגרים בוויל, כן? אז היא עשתה לזה סוף מאוד מתוחכם ומאוד מה שנקרא קשה לנו, אבל מבחינתם זה, יש להם גם את הרציונל שלהם. עכשיו, אנחנו גדלים, אנחנו גם עם כל הסיפור, עם כל הבכי שלנו, אנחנו ממשיכים לגדול, יש לנו 650 וזה, אז בואו נדבר רק על היישובים היהודיים, איפה שזה יקר, כי ביישובים הבדואים בסוף זה זול, בסוף זה זול, שזה טוב שזה זול.
את לא יכולה, זה רק לבני המקום.
מה?
היא רצתה לקנות בסלאמה.
כן, לא, בסדר, את צריכה בשביל זה להתחתן איתו.
אבל אתם לא יודעים איזה מלחמה אני עושה.
אם תתחתני איתו.
על כל הסיפור הזה.
אגב, אני אתחתן איתו.
שתבין.
כן,
כן, לא, יש אחד טורקי בקמנה שהתחתן עם בת קמנה והוא קיבל מגרש, אבל שניים, שניים, נכון, שני אחים.
כן,
אנחנו מעודדים עלייה מטורקיה. לא חשוב. האירוע נמצא בו, אני החתמתי על המכתב הרשמי, כאילו לראש הממשלה חתם גם מטה אשר, גליל תחתון ומרום הגליל. מרום הגליל, לא עמק ישראל. עמק ישראל הם מצטיירים לא טוב, כי רוב עמק ישראל זה באזור ביקוש, איפה שמוכרים בתים במיליון שקל ביותר, ביותר יקר מאשר בחדר. אז אנחנו גם ביחסי ציבור פה, זו שאלה פה, איפה אנחנו באמת, מה זה, תראו, בעדי אגב, ובעדי ובשמשית ובאלון הגליל, שזה קרה להם כבר 5 שנים לפנינו, העלייה הזאת, הקפיצה הזאת, וזה לא כזה נכון. מה שאני אומר כל הזמן, שזה רק סקנים, או מה שנאמר פה, שאין לה אפחת, זה לא, זה בפועל...
לא, זה הכסף של הסקנים, אבל לא
נכון. נכון, נכון, תכלס צעירים, קונים, במחירים האלה. זה לא ממש נכון, אבל זה גם לא כך משנה. גם מה שהם אומרים, שאנחנו כל כך עשירים, ואנחנו בונים רק וילות, זה גם לא נכון, אנחנו מוכנים לבנות בנייה רוויה, כל יישוב במשגב מוכן לבנות בנייה רוויה, אם היו נותנים לו להגדיל את הקו הכחול שלו ולבנות החוצה, לתכנן מאה, ומבטיחים לו שזה בוועדות קבלה, זה משולב. הרי כל יישוב במשגב, אני חוזר על זה, כי זה חשוב. כי הם כל הזמן תוקפים את העניין הזה, גם פעם שעברה שהביא אלקין את הרעיון של ה-500. אנחנו מוכנים לבנות בנייה רוויה, אנחנו בוועדות קבלה, ובהגדלה של קו כחול, בכל יישובי משגב. אפילו מעלה צביה. אפילו אשבל, לא משנה מי, מוכנים לקבל הגדלה של השטח המתוכנן, ובהגדלה לעשות בנייה של דירות. אפילו ישמחו במעלה צביה. כן, לדעתי. אבל בוועדת קבלה כמובן. לא בלי ועדת קבלה ולא במכרז. עכשיו, הם מנסים לדפוק אותנו ולגרום לנו לבנות בין הבתים שלנו ובתוך השצ"פים, ובלי להגדיל, ובלי ועדת קבלה, ובמכרז, וכל מיני כאלה. בסדר. אז אנחנו עכשיו בהתנגשות עם מנהל מקרקעי ישראל, עם הגיבוי המלא של, נקרא לזה, כנופיית שלטון החוק, מה שקורה עם הזה, אני כבר משתמש במילים של ימניים. מירי רגב לא מוכנה לדבר איתי כי אני שמאלה. אז היא מדברת עם אחמד.
שאני ימני, לגמרי.
דני, מה קורה עם הסיפור הזה של היום? הרי לפי חוק אסור לתת מסלול מקוצר לבני היישוב או להקל את הקבלה לבני היישוב לקבל מדרשים. זה נמצא איפה זה נמצא?
אני חוזר על השאלה שכולם ידעו. מדובר פה על העניין של קליטת בנים. העניין של קליטת בנים צריך להיזהר, זה הסיבה שאני לא מכניס את עמק ישראל. כי עמק ישראל במושבים ובקיבוצים הם קיצוניים בעניין הזה, ואנחנו לא רוצים להיות ממותגים שם. זאת אומרת, הם בעצם לא רוצים לשמוע של התורתוני העדפה לבנים, הם מוכנים לסבול, וגם המשפט מוכן לסבול, וגם השותפים שלנו בחטיבה להתיישבות מוכנים לסבול שריון של 50%.
בסדר, זה מה
שצריך. הם מוכנים לסבול, הם לא רוצים לשמוע מזה.
אבל לפי חוק אסור.
לפי חוק מותר.
היום זה 40%.
למה? זה רשום בזה של
ראשון. אני אפרט.
40%.
אני אפרט.
חשבתי שזה אסור.
קודם כל. בואו נתחיל בזה שבכרמיאל ובמעלות הם מקבלים הקצאה של 50% לבני מקום, דרך הקבלנים ודרך המכרזים. ועל ה-50% השניים הם בדרך כלל מקבלים עוד 50%. והתוצאה הסופית בכרמיאל ובמעלות היא 75% מהדירות שמשווקות במכרז, הן הולכות לבני מקום. אני לא מדבר על סלמה וקמנה וסכנין והרבה ש-100% הולכים, אבל עזוב את זה, עזוב, אנחנו בסרט אחר, אנחנו באירוע אחר, אנחנו מבינים שאנחנו באירוע אחר. היום במשגב, גם בקורנית וגם ביובלים וגם בכל מקום, אנחנו בסביבות ה-75% עד 100%.
מה,
במקום? כן.
מה אנחנו עושים?
כן.
איך? גם בעצמו
לדעת. אנחנו בהרחבות האחרונות, אנחנו, זה בערך המספרים. מותר עכשיו, אבל זאת לא הייתה השאלה. השאלה הייתה, האם הולכים לקדם את האפשרות לשריין לבנים? התשובה המדויקת היא לא, אבל לא הולכים להרע. וזה טוב לנו. אנחנו לא רוצים שיקדמו, כי אם יקדמו ידפקו אותנו ויגידו לנו זה רק בבני הרבויה, זה רק אם תקבלו 50% לא בנים, כמו סוציו-אקונומי 5, כמו שאמרו פעם קודמת, יתנו לנו איזה משהו שאנחנו לא נוכל לחיות איתו. לא נוכל לחיות. אנחנו במצב הקיים כיום, מותר לך לעשות מכרז רק לבני מקום על 50% ממגרשים, לא 40, 50% ממגרשים, ואחרי זה לפתוח, ולפתוח, איך נקרא לה, בצורה שהיא מתועלת לטובת הבנים, גם במגבלות מסוימות, עד שלא יאתגרו אותך משפטית, וכשיאתגרו אותנו משפטית, ידפקו את כל הסיפור הזה, זה ברור, ביישובים קהילתיים. כן, ידפקו את כל הסיפור הזה. מי שיאתגר משפטית, אגב, זה לא יהיה הקליניקה לזכויות האזרח באוניברסיטת תל אביב, שהיא על זה, וזה לא יהיה האגודה לזכויות האדם או לזה, או עדאלה, בגלל שאנחנו לא מקבלים ערבים, כי אנחנו כן מקבלים ערבים. מי שיאתגר את זה וידפוק את זה, זה יהיה סוחרים שלנו, שגרים, ושבגלל שאנחנו עשינו מכרז, והאוב שבכלל לא מתכוון לבנות ולעשות סיבוב, והוא לקח מגרש, ומה פתאום זה, ומתחילים לריב אחד עם השני. זה מה שיקרה. זה בדיוק מה שיקרה.
עכשיו, לגבי
אנחנו בסדר עם החטיבה להתיישבות, אנחנו בסדר עם חוק ועדות הקבלה, אנחנו בסדר עם חוק המכרזים, אנחנו בסדר עם כולם, אנחנו לא בסדר עם עצמנו.
לגבי הסיבובים שהזכרת בתחילת הדברים שלך, זה גם כן, זה אי אפשר לבוא אלינו, אין לנו, זה לא המועצה, זה לא היישובים. זה מינהל מקרקעי ישראל שמאפשר לעשות את העברות בעלות האלו בצורה שהוא מאפשר.
אז בסוף המכתב שאני אראה לך תכף, שיצא כבר חתום לביבי נתניהו, גם כתוב שם שתהיה הקצאה לבני מקום מחוסרי דיור זכאי משרד השיכון ב-10% משווי המגרש, ובלבד שמי שלא בונה בית ייאלץ להחזיר את המגרש למנהל.
בסדר, תוך כמה זמן?
זה מה שאנחנו אמרנו, זה לא מה שהם הסכימו. 5 שנים, אגב אנחנו אמרנו 5 שנים.
גם במחיר להשתכן
זה 5 שנים. בדרך כלל זה 5 שנים. לא, הם לא מוכנים, המינהל לא מוכן. זה כנראה לא יקרה, אבל אנחנו יחד עם החטיבה להתיישבות ננסה לעשות משהו, כי הבנו שזה נקודת תורפה רצינית שלנו. הם רק צריכים לתת לנו חבל, אנחנו תולים את עצמנו, אנחנו אידיוטים. אנחנו קונים לילדים של עצמנו מגרשים, וחלק 10%, 20%, עושים סיבוב ומוכרים. אגב, גם אצל הבדואים זה הדרק הזה קיים. האור השתתף במכרז בגלל שהוא בצבא, אבל הוא בכלל גר שם, והוא לא רוצה שם, הוא רוצה להחליף עם האור. גם קורה.
זה קרקע שמקבלים בהנחה, אתה כאילו לוקח את ההנחה ומנצל אותה.
נכון, אז זה מה שהם אומרים. הם אומרים, תעזבו. אין כשל שוק. הרי מה הם אומרים? הם אומרים, אנחנו אחרי התקופה הקומוניסטית. יש ביקוש לקרקע. מה אכפת לי אם קונה את זה בן משגב או אחד עשיר מתל אביב? מה אכפת לי? זה נמכר. זה נבנה. הוא משלם ארנונה, הוא משלם מזה, מה אתה רוצה? מה, תבנה עוד. וחוץ מזה, תפסיקו לבנות וילות, תתחילו לבנות שיקולים כמו כולה. זה מה שהם אומרים. אויבינו. כן?
בסדר? מה קורה עם יוצאי צבא?
הרי בגלל,
כל הזמן
מדובר על ההנחה
של יוצאי צבא.
זה בתוך זה? ברור, 10%, אנחנו אומרים. טוב, בבניין ציון מנוחם.
תודה רבה, תודה רבה.
תודה רבה, תודה רבה. מזל נפלא. עוד 3 חודשים.
יש פה כיסא לתקן, הרגל שלו לא טוב, אני יושב עליהם ומתקלקלים.